אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, הווירוס שמתפשט בסין וגרם למותם של שניים ולעשרות מקרי תחלואה קשים עלול להתפשט ברחבי העולם. כך מזהיר ארגון הבריאות העולמי. הנגיף גורם לדלקת ריאות חריפה. כרגע אין טיפול לחולים, אין חיסון נגד הווירוס. חולה ראשונה התגלתה גם בתאילנד לפני כמה ימים, לאחר שככל הנראה נדבקה בנגיף כשהייתה בסין. שלושה שדות תעופה בארצות הברית החלו לערוך בדיקות לאיתור נוסעים חולים בנגיף. בדיקת הרצף הגנטי של הווירוס גילתה שמדובר בזן של וירוס הקורונה שגורם למחלת הסארס. מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן דוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארצות הברית בשיתוף תוכנית פולברייט. הוא מרצה להיסטוריה ולממשל באוניברסיטת תל אביב, כי היום 20 בינואר הוא יום ההשבעה של נשיאי ארצות הברית, זה קורה כשיש בחירות כמובן. אנחנו נתהה על קנקנו של מוסד הנשיאות האמריקאי, נזכר בנשיאים השונים, ונחתיר פה בתוכנית את הנשיא האמריקאי הטוב ביותר של כל הזמנים, נכון דוקטור יואב פרומר?
לא, אתה עושה את הכי גרוע.
אוקיי, אז נחתיר את הגרוע ביותר, אוקיי. ונעסוק בעוד עניינים. שנת 2019 היא השנה השנייה החמה בהיסטוריה. כך עולה מנתונים שפרסמו הארגון המטאורולוגי העולמי ומנהל האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומי של ארצות הברית ונאסא. נעסוק גם בשנה החמה ביותר שהייתה, וגם שימו לב, חולי פרקינסון רבים עוברים ניתוח להסרת חלק מהטלמוס שבמוח כדי להקל על תופעת הרעידות, אבל מתברר שהניתוח לא מסייע לכל החולים. מחקר ישראלי חדש מציע בדיקה מתרימה, בדיקה שמסייעת להחליט מראש למי הטיפול הפולשני מתאים ולמי לא. וגם תוקים טובי לב, לפחות זה לזה. תוקים מעניקים זה לזה מתנות ללא הבטחה לגמול, מיד נעסוק במחקר הזה, וגם לתשומת לב קברניטי ערוצי רשת 13, קשת 12 וכאן 11, חדשות מדעיות מעניינות את הקהל הישראלי, לא פחות מתכנים חדשותיים אחרים. כך עולה ממחקר משותף של חוקרים בטכניון ובמכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. מיד נרחיב על המחקר הזה. האורך שלנו רז חסון, המפיקים הם אלכסנדר לויקר ואבי שמאי, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. נשיאות ארצות הברית. דוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארצות הברית בשיתוף תוכנית פולברייט ומרצה להיסטוריה ולממשל באוניברסיטת תל אביב, נשיא שלהם שווה ראש ממשלה אצלנו?
כפול 100, פחות או יותר.
פי 100?
לא, אני אולי קצת מגזים, אבל כן, בסופו של דבר, איך שהנשיאות האמריקאית התפתחה למוסד הרבה יותר חזק.
עם כל הבלמים שיש שם וקונגרס וכל
דווקא
מיני...
דווקא בגלל הבלמים האלה,
כן?
דווקא בגלל הבלמים נתנו את הכוח הזה. צריך לזכור, אם נלך אחורה.
אז זהו, אז בוא נתחיל מההתחלה. איך הכל התחיל? איך המוסד עצמו, מוסד הנשיאות, הוא מעוגן בחוקה האמריקאית?
אז הכל התחיל מתוך כאוס. כמו הרבה סדר.
בראשית.
בראשית היה טוב, אבל בהחלט. איפשהו, זה כן אנלוגיה נכונה, כי צריך לזכור, ערב החוקה האמריקאית, החוקה היא לא נולדה כמשהו טבעי, היא נולדה כאיזשהו מענה למצב של כאוס. אחרי ארצות הברית יש את כל הרומנטיקה של 1776 והכרזה מגילת עצמאות של ג'פרסון ואז יש מלחמת העצמאות מול הבריטים וכדומה, אבל אנשים שוכחים שברגע שמלחמת העצמאות מסתיימת בשנות ה-80 של המאה ה-18 יש כאוס מוחלט. אין בעצם ממשל מרכזי, יש את המושבות, את ה-13 מושבות.
גם בתום המלחמה הזו? כן,
כן, וזה עוד יותר גרוע, כי בזמן המלחמה מעניקים, יש מה שנקרא The Continental Congress, מעניקים לאיזשהו גוף ביצועי מרכזי את היכולת לעשות את השני דברים הכי חשובים שבלעדיהם אי אפשר לנצח מלחמה, שזה אחד לגייס חיילים, והשני זה לגייס מיסים בשביל לממן את המלחמה.
וואו.
אבל ברגע שהמלחמה מסתיימת, כולם חוזרים הביתה, זה חברה אגררית חקלאית, ראי, כולם חוזרים גם לחוות שלהם, אין צבא. אין רצון לשלם מיסים, כל מדינה חוזרת לדאוג לעצמה, דרום קרוליינה יש את הבעיות שלה, יש לה מבנה כלכלי מאוד שונה ממסצ'וסטס, מניו יורק, שזה מדינות יותר מסחריות, בנקאיות, ואז בסופו של דבר מה שקורה, יש כאוס, ויש גם מרד מאוד גדול ב-1786, נקרא שייז ריבליון, מרד שי, שבסופו של דבר יש חשש משמעותי מאנרכיה, כי זה חוואים שמפסיקים לשלם את החובות שלהם, משתלטים הבנקים, משתלטים במדינת מסצ'וסטס על בתי משפט, וזה בסופו של דבר מה שמביא את כל, את כל מייסדי האומה, באותה שנה דרמטית, ב-1987, להתכנס לפילדלפיה, לנסות לפתור את הפתרון. אז צריך לזכור שזה בסוף הקונטקסט, וכל החברה האלה באים לשם, והם שואלים את עצמם איך אנחנו מונים את האנרכיה הזו. וכמובן שהם...
זאת אומרת, לא היה להם, הם לא ישבו כזה להידבק רגועים וכולי, וסרטטו וכתבו לאט לאט את הדברים, אלא הכל נעשה במה, במהירות, בחופזה יחסית?
בחופזה של 1987 זה שנה, שנתיים, אבל כן,
מעניין.
אבל היה ברור שאי אפשר להמשיך ככה, כי צריך גם לזכור, ארצות הברית נמצאת תחת איום מתמיד בשנים האלו, יש גם צרפת, גם ספרד, גם בריטניה, שלא נדבר על הרבה שבטים אינדיאנים, יושבים לאורך כל הגבולות שלהם, זה לא כמו הרי היום. אז גם יש לחץ מוחשי כל הזמן מבחינת צבאות זרות שמנסות, מנסים סליחה לפלוש. לאזור של 13 מושבות.
ולכן היה חשוב להסדיר את העניין ולייצר מה, סמכות על שתהיה קורדינטיבית, כן?
Executive power, okay. סמכות ביצועית.
וואו.
עכשיו צריך לזכור, החבר'ה מגיעים לפילדלפיה, מכל ויש להם אינטרסים מאוד שונים, אידיאולוגיות שונות, חלקם גם זרמים דתיים פרוטסטנטיים מאוד שונים, והם מחפשים איזשהו משהו הרי שייחד אותם, צריך למצוא את הפשרה הזאת. ומה הדבר היחיד שהם מכירים? הרי הם מכירים שני דברים, הם מכירים קודם כל רק את המשטר המלוכני. אנחנו מדברים פה במאה ה-18, אין דמוקרטיות בעולם. הרי, אז יש מצד אחד את המודל שהם מכירים, שזה המלך, מלך אנגליה, הרי רובם הם אנגלוסקסים.
והם התנתקו כמובן מהמלוכה.
בדיוק, אז זה יוצר פה איזשהו פרדוקס.
וואו.
התנתקנו כי לא רצינו את השלטון המלוכני, אבל אופרטיבית זה כל מה שאנחנו מכירים.
וואו.
זה דבר אחד. דבר שני שגם אסור לשכוח אותו, הם כולם אנשים מאוד מלומדים, הדוגמאות של לטונה ורומא, בעיקר רומא, רומא, סליחה, יושבות להם, רובצות להם, על הזיכרון הקולקטיבי, כי החרדה הכי גדולה של המייסדים האמריקאים, היא שיקום יוליוס קיסר, חדש. וגם את זה צריך לזכור, הם מלומדים, הם יודעים שהדמוקרטיות, גם באתונה, גם ברומא, בסופו של דבר, קורסות אל תוך עצמן. נכון? כן, הן רבות, הן יוצרות אנרכיה, ואז קמה דיקטטור. אז בעצם זה השתי דוגמאות ההיסטוריות שמלוות אותם.
היה וקום, ואם הם לא היו ממלאים את הוקום הזה, עם תפקיד, כפי שאתה אומר, ניהולי וכולי של נשיא, עשוי היה להיווצר מצב קטסטרופלי עבורם.
הם מבחינתם כבר... הם היו על סף איזשהו מצב, היו וואו. כמה מדינות שם שבאמת היו בסוג של כאוס, אבל פה באמת הצעד ההיסטורי, החסר תקדימי, של לנסות לבנות משהו חדש, וצריך לזכור, הם בונים פה משהו חדש, המסמכים פדרליסטיים, זה שמסמכים התכתבויות לפני החוקה, ושם אלכסנדר המילטון, שאנחנו מכירים אותו מהמחזמר המפורסם בברודווי, המילטון, אז הוא שם הרי, הוא אומר, אנחנו חייבים למצוא איזשהו עמק שווה בין, מה שקורה, between anarchy and tyranny. כן, מצד אחד אני מפחד מהדיקטטור שיקום, מצד שני, אני מפחד מהאנרכיה של ההמון, וחייבים חוק וסדר, וחייבים לרקוף חוזים, וחייבים צבא ולגייס מיסים. אז בתוך השתי קיצוני, השני הקצוות האלו באמת מנסים למצוא את הפשרה. זה בסופו של דבר מה שמוליד את הצורך בנשיאות המאוד חזקה הזאת.
אז מתי באמת מוסד הנשיאות נולד, או איך הוא נוצר?
הוא נוצר עם החוקה, אבל מה שכל כך מדהים זה כלומר, שקוראים את החוקה האמריקאית, כמובן, הרוב רובה, החלק הראשון כולו מוקדש לקונגרס, לרשות המחוקקת, ששם גם הריבונות, שם כל הכוח אמור היה להיות, אני מדגיש אמור היה להיות כמסתכלים,
זאת אומרת, הקונגרס הוא הריבון בגדול?
הוא הריבון, כבר בכל תיאוריה פוליטית דמוקרטית הרי
המחוקק, נכון.
המחוקק הוא הריבון.
נציגי העם, הכנסת, מי שפספס את זה, היא הריבון.
בדיוק.
לא הממשלה ולא מערכת בתי המשפט, נכון?
נכון, ועכשיו בשיטה פרלמנטרית זה קצת יותר בעייתי, כי הזרוע המבצעת היא נגזרת של הרשות המחוקקת, הממשלה מוקמת אצלנו למשל, באירופה, בשיטות פרלמנטריות, מהזרוע המחוקקת. בארצות הברית הייתה הפרדה מוחלטת מההתחלה, וצריך גם לזכור את בהקשר הזה...
אתה אומר שיש יתרון בשיטות שבהם הממשלה היא תולדה קצת, נולדה מתוך הכנסת קצת, ובגדול, ואז זה כביכול נוסח בה איזשהו תוקף מתוקף העובדה שהכנסת היא הריבון, אבל אתה אומר שבארצות הברית זה לא ככה.
זה לא
הנשיא
ככה.
הנשיא פתאום בא out of nowhere.
כן, ומה שמעניין הוא שמההתחלה לא היה ברור, ואני מדגיש את החרדה ההיסטורית הזו, גם מדיקטטור, גם ממלך, לא היה ברור. הם חששו, הם לא ידעו מה הם הולכים לעשות, והם חשבו, ופה גם יש פה איזושהי גאונות מתמטית אפילו, איך אני יוצר מצב, איך אני יוצר מערכת, שיהיה ריבון חזק מאוד, שיכול להשליט סדר, אבל שהוא לא יהפוך לדיקטטור. וגם צריך, כשמסתכלים על החוקה, אז החלק הראשון הוא מאוד ארוך, מאוד מפורט, של מה מותר ומה אסור לרשות המחוקקת. והחלק השני שהוא מתייחס לנשיאות הוא הרבה יותר קצר, הוא רק 4 סעיפים, ולמעשה גם לא מוגדר שם, כתוב, אני אתרגם את זה שנייה, אבל כתוב, executive power is vested in a president. כלומר, מה זה אומר? זה אומר שהכוח הביצועי נמצא אצל הנשיא, אבל מה זה הכוח הזה? וזה בעצם באיזשהו מובן, זה השאלה ההיסטורית של ה-230 שנים האחרונות של ארצות הברית. וצריך לזכור שהמצב שאנו מכירים היום, טראמפ, אובמה, בוש, או בכלל, במאה ה-20, הוא לא דומה לשום דבר שהם יכלו לעלות על דעתם בסוף המאה ה-18 של מוסד המקים.
מה הם חשבו להערכתך באותה תקופה? הנה, אתה בעצמך מצטט ומתרגם לנו את הסעיף מהחוקה, שהכוח הביצועי, נכון. לא ברור מה זה אומר וכו'.
פה אפשר לומר שזה הגמישות, כי באמת, אני חושב מה שגאוני כל כך בחוקה האמריקאית, זה הגמישות שלה והיכולת שלה להתאים את עצמה לזמנים משתנים, שהם כבר הבינו אז שהעולם הולך ומשתנה, וצריך, אנחנו פה מדברים לפני המהפכה התעשייתית, באמת רק בהתחלה, בשיא של הנאורות, אבל הם יכלו, אני חושב, לדמיין ולהבין שתנאים משתנים, טכנולוגיים, מדעיים, חברתיים כלכליים, דמוגרפיים, שבעצם המציאות תכתיב את איך שמוסד הנשיאות, המציאות תכתיב את הנשיאות למעשה, וזה באמת מה שקרה ב-230 שנה האחרונות.
מה השינוי? בוא תאר לנו לפחות את
אני אתן לך דוגמה מסוימת. כן. אני דווקא אתן לך דוגמה, אני אוהב את הדוגמה הזאת, היא מסוף המאה ה-19, שזה יחסית כבר מאוחר, ב-1883, זה אנקדוטה, אבל זה אנקדוטה נחמדה. צ'סטר ארתור היה נשיא. אחד לא יודע, הוא הנשיא, מהנשיאים המקריים האלו מזדמנים, בגלל שהנשיא לפניו, גרפילד, שגם אף אחד לא זוכר אותו, מתנגשים בגרפילד, ואז צ'סטר ארתור מחליף אותו, והוא נוסע ברכבת לפלורידה, עם המזכיר שלו, השף הפרטי שלו, והיועץ שלו, משהו כזה, זה הפמליה הנשיאותית לצורך, הם יורדים ברכבת, ואז עולה לקרון הכרטיסן, וכמובן מהכרטיסן, שלום, זה כרטיסים בבקשה, $47.50, וכולם מתפקים מצחוק, הוא פשוט לא ידע מי זה, הוא לא ידע מי זה צ'סטר, הוא לא ידע מה זה הפמליה הזאת, אז אני משתמש בזה כאנקדוטה פשוט, כי באמת מוסד הנשיאות, כמו שאנחנו מכירים אותו, לא היה מוכר עד המאה ה-20 למעשה, אם באמת, פה ושם מקרים יוצאים מהכלל של אנדרו ג'קסון, למשל, אברהם לינקון, אבל בעצם, חלק גדול מהנשיאות היא גם תולדה של השינויים הגיאופוליטיים, העובדה שארצות הברית הופכת למעצמה, ופתאום צריך באמת commander in chief, נכון? מפקד עליון של ארצות הברית, שזה התפקיד הראשון של הנשיא, התנאים הטכנולוגיים משתנים, רדיו, וכמובן טלוויזיה, והיום כבר אינטרנט, שיוצרים את הקשר הישיר בין הנשיא לבין הציבור, וכל מיני משברים גם, במאה ה-18-19 היו משברים שהיה אפשר לטפל באמצעות קונגרס, במאה ה-20 יש לך שפל גדול, יש נשק גרעיני, צריך באמת מישהו שיהיה שם עם עוצמות אדירות בזמן ובמקום הנכון.
אז זה תפקיד שמה שהתנפח כי היה צריך, כן. שהתעצב כתולדה של הצורך?
בדיוק.
כן?
בדיוק, המציאות הכתיבה את זה. ובעצם לא היה אפשר שיהיה נשיא חלש ואנונימי, כמו במאה ה-18 וה-19, ברגע שיש לך איום גרעיני למשל, וצריך נשיא שמסתובב כמו היום, עם מזוודה, עם הקודים הגרעינים.
זה קורה.
יש את זה בפועל. אז התנאים באמת...
אתה לא יכול היום להסתובב ברכבת כפי שתיארת, או בתחבורה ציבורית כאחד האדם.
בארצות הברית לא. אולי עוד באירופה יש מקומות שעושים את זה, בניו זילנד וזה, אבל ודאי שלא בארצות הברית.
גם בישראל לדעתי הם כבר לא נדיר.
זה כבר תלוי בראש הממשלה.
באופן כללי אנשי ציבור וכו'. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. הווירוס המסתורי שמתפשט בסין וגרם למותם של שניים ולעשרות מקרי תחלואה קשים, עלול להתפשט ברחבי העולם, כך מזהיר ארגון הבריאות העולמי. הנגיף גורם לדלקת ריאות חריפה, כרגע אין טיפול לחולים או חיסון. חולה ראשונה התגלתה גם בתאילנד. שלושה שדות תעופה בארצות הברית החלו לערוך כבר בדיקות לאיתור נוסעים שחשודים בכך שהם נוסעים את הנגיף. בדיקת הרצף הגנטי של הווירוס גילתה שמדובר בזן של וירוס הקורונה שגורם למחלת הסארס. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור שמעון אדלשטיין, מנהל היחידה למחלות זיהומיות ולמניעת זיהומים בבית החולים זיו בצפת. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
מה יודעים עד כה על הווירוס הזה ואיך הוא הגיע אלינו? זה וירוס שהגיע מבעלי חיים לבני אדם?
כן, ההנחה היא שהנגיף הקורונה, כמו הרבה נגיפים אחרים, נמצאים ומסתובבים במחזור החיים שלהם עם בעלי חיים. הווירוס הזה מוכר וקיים בהמון המון זנים של בעלי חיים, של עופות, בקר וכו'. בדרך כלל במקומות שבו יש חיים די צפופים ובעלי החיים נמצאים בקרבה מאוד קרובה לבני אדם, בחלק מהאזורים גם בסין אנשים ישנים אפילו בבית שבו גם בעלי החיים נמצאים במפאת מצב מזג האוויר. במצבים האלה המעבר של הנגיף שיכול לעבור שינויים מינורים ולהיות מותאם פתאום להדביק בני אדם, כי בדרך כלל לכל נגיף יש את הייחודיות ואת האפיניות שלו לפרטים שהוא אמור לזהם. זאת אומרת, נגיף שמזהם עופות, יזהם עופות בדרך כלל לבד, בלבד, זה לא ידביק מקומות אחרים, מקורות אחרים, אבל אם הוא עובר איזשהו שינוי גנטי קטן, ובמקרה גם זמין בן אדם באותו זמן, אז בהחלט הנגיף יכול לעבור לבני אדם. והנחה היא שזה מה שקרה גם עם הקורונה וירוס החדש, שמדברים כרגע באזור של סין.
זאת אומרת, מה, זו משפחה של וירוסים מוכרת? אנחנו מכירים את המשפחה הזו?
כן, אנחנו מכירים. הקורונה וירוסים מוכרים משנות ה-50-60 של המאה הקודמת, בעיקר במחלות קלות בדרכי נשימה. נזלות למיניהם, קצת צננות, כאב גרון קל שנמשך יום ומיים שלוש וחולף. הנגיף הזה מוכר מאוד, כמו שאמרתי, אצל בעלי חיים גם כן. בבני אדם הנגיף, הפעם הראשונה שאנחנו נתקלנו בו היה במגפת הסארס שהיה לנו, שהתחילה ב-2003, שלראשונה הנגיף גילה אלימות גם בדרכי הנשימה התחתונות, שזה היה השינוי שראינו, כי ממחלה שהיא מחלה קלה בדרכי הנשימה, שהוא היה איפשהו ברשימה שיכול להיות פתאום נוסף לנו נגיף מחולל, שיודע גם לגרום לדלקות ריאה קשות, עם תמותה בהחלט מרשימה שהיה במקומות האלה. בהמשך, המגפה של הסארס הלכה ופחתה, ב-2012 התגלה נגיף חדש של אותו משפחה של הקורונה וירוס, מה שאנחנו קוראים ה-Middle East Respiratory Syndrome, שהוא נקרא MERS קורונה וירוס. זה נגיף שהמרכז של ההפצה שלו היה באזור של ערב הסעודית. משם הוא עדיין קיים ועדיין אנחנו יודעים שיש שם עדיין התפרצויות וזיהומים שנרכשים גם בימים אלה אנחנו. הנגיף גם הוא, הקורונה וירוס החדש מ-2012, זו מרס קורונה וירוס, מדביק אנשים. כמו הרבה קורונה וירוס, אנחנו בהתחלה לא יודעים האם הנגיף יודע להדביק אדם לאדם. זאת אומרת, בהתחלה אנחנו יודעים שאתה מגיע למקום שבו נמצא בעל החיים, או המקור הראשון שמדביק, ואתה נחשף לבעל חיים, אתה כנראה תדבק.
אנחנו באמת גם קראנו את הסיפורים שם בסין על השווקים, עם כל העופות, וכל מיני פירות ים וכו', וככל הנראה משם הגיע הווירוס, אבל אדם באמת מדביק אדם אחר?
זאת שאלה טובה. בהתחלה אפשר לקחת דוגמה ולימוד סוף מהעבר, נגיד ניקח את המידליסט רספירטורי מ-2012, קורונה וירוס אחר, שבהתחלה הדיווחים הראשונים היו שהוא לא עובר מאדם לאדם, אלא רק מדביק מבעלי חיים לאדם, ואתה צריך להיות חשוף, זאת אומרת אם אתה מאשפז את החולה אין סכנה שידביק מישהו אחר. די מהר אבל התחילו להופיע דיווחים של מעבר מאדם לאדם, בצרפת, בתוניס, ונכון להיום אנחנו יודעים שהווירוס זה בהחלט עשה את השינויים המתאימים כדי לעבור מאדם לאדם, והנגיף הזה נכון ליום, מדברים על תמותה שבערך 35% ממי שנדבק ומאובחן. זאת אומרת, זה הלמידה קצת לאחור. נכון להיום, ההדבקות הראשונות שמדווחים מסין, הם על, על, על העיר שנקראת וואן סיטי, ששם כנראה הייתה חשיפה של חלק מהאנשים, כמה שאנחנו מצליחים לקרוא, לא כולם, אבל רוב האנשים נחשפו לאיזה שוק של מאכלי ים ודגים, שהיו שם רובם סיפרו שהם הסתובבו באותו שוק, וההנחה היא שנדבקו משם. אין עדיין דיווחים על העברה מאדם לאדם, אין אף דיווח על הדבקה של, של מטפלים רפואיים, זאת אומרת, אנשים מאושפזים, ולוקח זמן עד שאתה חושב על כזה מקרה, אז האיש נחשף לאנשים מטפלים, לאחיות, רופאים, אנשי צוות וכו'. ואין עדיין שום דיווח של איש צוות שנדבק מהנגיף הזה, זאת אומרת, אנחנו עוד לא יודעים אם באמת הנגיף הזה יכול לעבור מאדם לאדם, אבל תמיד מתייחסים לזה בצורה החמורה יותר, ואנחנו מניחים שיש לזה פוטנציאל, לכן אנחנו תמיד מבודדים את האנשים האלה.
ומה אפשר לעשות כשנדבקים בווירוס? אנחנו יודעים שלא מדובר בחיידק, ולכן אנטיביוטיקה לא עוזרת, אז מה עושים?
הדבר הראשון שצריך לעשות, אני מתקד בפן של אותו פריט שחולה, או אנשים מסביבתו. האדם שנמצא באזור שהוא נחשב באזור מועד, זאת אומרת כרגע זה באמת האזורים האלה בסין, כל אותם שדה תעופה שסגרו ובודקים אנשים שמגיעים לחום גבוה וכו', זה אנשים שמגיעים מאותם אזורים שהם כרגע אזורים נגועים. אבל כשהאדם הוא מרגיש מחלה והוא יודע שהוא היה באזור כזה מועד, המטרה הראשונית שלא צריכה להיות, קודם כל להגיע לקבל עזרה רפואית, כי לפעמים מחלה מתקדמת, מדרדרת וצריך תמיכה. תמיכה זה אומר, אם האיש מדרדר מבחינת הדלקת ריאות, אין לי טיפול בעצם פרטני לבן אדם, אין לי טיפול דפיניטיבי, זאת אומרת, אין לי תרופה שאני יכול לתת לו, ואני יכול לתת לו תמיכה נשימתית. כמו כל נגיף, יש לו אורך של זמן שהוא יודע לעשות מחלה. הגוף, בסופו של דבר, ברוב המקרים יתגבר על אותו נגיף, אבל בזמן המחלה האקוטית אני צריך לתת לו תמיכה נשימתית לפעמים, תמיכה בחמצן, אם יש קושי בירידת לחץ דם, צריך לטפל בתרופות שמעלות לחץ דם, זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה מה שנקרא הטיפול התמיכתי מסביב, שהוא המשנה פרוגנוזה במצבים האלה, ברגע שאין לי מה לתת, אני אוכל לשדמות את הפרוגנוזה ולהציל אנשים, אם בזמן המחלה הקשה אני נותן להם את התמיכה הסביבתית.
יש מה לחשוש בישראל מהווירוס?
נכון, עכשיו משרד הבריאות לא התריע, וגם אין לנו גם אזהרות מסע למקומות שהם נגועים. נכון, עכשיו לא ידוע על, 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 על נוכחות של כאלה נגיפים אצלנו, אבל צריך תמיד להיות מוכן, אם יש סכנה, כן? א', אם מישהו יגיע מאותו אזור תיירות היום, זה דבר מאוד מאוד זמין. אם מישהו היה באזור והגיע, או אם מישהו היה במקום אחר והנגיף כבר עשה, את מה שאני עד עכשיו אומר שלא ידוע, שיודע לעשות את הטרנספורמציה כדי להיות מסוגל לעבור מאדם לאדם, אז אם זה יקרה ומישהו אחר נדבק והוא בתקופת גירה, ועכשיו תשים ממטוס למטוס, אתה יודע איך זה נמצא ממטוס עם עוד 180-200 אנשים, הווירוס מופץ, ואתה יודע, לא, זה תמיד נמצא בכל סרטים. כרגע, נכון לעכשיו, הנגיף הזה בסך הכל נראה כאיזושהי התלקחות מקומית בלבד, המודעות המוקדמת מאוד צפה מהר, הזיהוי של הווירוס קרה מאוד מהר, עושה רושם שהאירוע הזה, אתה יודע, כמה שאפשר, איך נקרא לו, יבודד, וננסה לראות עד כמה שהוא נסגר באותו אזור, אבל תמיד יכול להיות, צריך להיות ערנים, צריך לשים את הלב, אנחנו פה מדברים על זה, כולנו כזה, אתה יודע, מוסרים אחד לשני בתור בבתי חולים, במרפאות, משרד הבריאות מעביר הודעות סדירות כל הזמן לרופאים בשטח, ואם יהיה משהו, אז אני מניח שהמערכת תדע איך לפעול, זה לא הפעם הראשונה שמשהו כזה חדש מגיע.
טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור שמעון אדלשטיין, מנהל היחידה למחלות זיהומיות ולמניעת זיהומים בבית החולים זיו בצפת, תודה לך.
כן, מזמן, להתראות.
ואנחנו חוזרים לארצות הברית. דוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארצות הברית בשיתוף תוכנית פולברייט, הוא מרצה להיסטוריה ולממשל באוניברסיטת תל אביב. אנחנו מדברים על מוסד הנשיאות האמריקאית ששונה לגמרי מראש הממשלה שלנו, מראשות הממשלה אצלנו בישראל. בוא נדבר על הנשיאים עצמם, ואז אולי נבין באמצעותם איך באמת המוסד הזה התפתח נתחיל מוושינגטון?
כן, אז אני חושב שבאמת הדבר הכי מעניין אצל וושינגטון בהקשר של הנשיאות, זה לא מה שהוא עשה, זה דווקא מה שהוא לא עשה. הרי וושינגטון הוא בעצם אב האומה, בין, אולי יש לארצות הברית כמה founding fathers, נכון? כמה אבות, אבל וושינגטון נחשב באמת לגדול שביניהם, גם כי הוא בעצם מפקד על הצבא בזמן מלחמת העצמאות בבריטניה, וגם כי הוא הנשיא הראשון. עכשיו, קודם כל, הוא כן באמת, כמו שדיברנו על הצורך הזה, להראות שיש ריבון סמכותי, אקזקוטיבי, אז הוא כן עושה את זה, קודם כל, פשוט בעצם דמותו הסמלית, שהוא נחשב הגיבור, המפקד הגדול של מלחמת העצמאות, אנחנו יודעים את זה גם אצלנו, מההיסטוריה הציונית-ישראלית, הרי,
כן.
אז זה גם אצלם, על איזה... על זה חשיבות סימבולית אדירה. הוא גם, הוא מווירג'יניה, שזו מדינה בדרום, אבל דרום המתון, אז הוא גם יכול לאחד כל מיני גורמים, אבל מה שחשוב למשל, ב-1894, יש מרד של, בפנסילבניה, של, שמגלה וויסקי, למעשה, שהחבר'ה שמגלים את הטירס, ותפוחי אדמה וכדומה שיוצרים איזה וויסקי, הם לא רוצים לשלם את המיסים.
יש פה ושם אנשים אומרים, רגע, למה צריך לשלם מיסים? אני אוהב את הגישה הסופית, שפתאום אנשים מחליטים שהם לא מחויבים, ואז מה צריך לשלוח אנשים שידפקו בדלת ויגידו להם, חברים, לשלם.
ההכנסות, קודם כל לוויסקי וטבק, הרי זה הכנסות בכלל של המדינה המודרנית, במיוחד מערב אירופה וארצות הברית, אחת מההכנסות הראשונות והכי חשובות שלה, כזה עוד לפני מס הכנסה. זה בארצות הברית, זה מממן את הממשלה למעשה, מס הכנסה נכנס לתמונה רק בתחילת המאה ה-20.
דווקא אלכוהול, מזיק לבריאות וזה, כן, וואו.
דווקא בגלל זה.
כן.
אז בכל מקרה יש מרד של החבר'ה שיוצאים את הוויסקי, ווושינגטון יוצא אליהם עם איזשהו צבא, מיליציה, והם ישר מתפזרים, הם לא נלחמים אפילו, אבל האקט הסימבולי הזה שהוא גם חרוט בזיכרון הקולקטיבי של הנה יש ריבון, עכשיו צריך לשלם מיסים, אם לא, ג'ורג' וושינגטון יצא אליך עם הצבא שלו. אז זה באמת סימבולי, אבל אני חוזר, הדבר הכי חשוב שוושינגטון עושה זה שהוא מסכים אחרי 8 שנים להיפרד, ולעשות בעצם העברת שלטון דמוקרטית, למשיך לדרכו לג'ון אדמס, שזה...
איך זה קורה, אבל איך העברת השלטון מתבצע? זאת אומרת,
לפי החוקה, בחירות, כן, יש בחירות, חדש, כן. יש בחירות, הן מאוד מלוכלכות, אגב, הבחירות של 1796 מאוד מלוכלכות.
כן. אבל... מה זה אומר?
שם הרבה... כל מיני עסקנות שתבייש אפילו את ישראל, כלומר, באמת כל מיני פלגנות אדירה בין החבר'ה של ג'ון אדמס ותומס ג'פרסון, בצפון, בדרום, אינטרסים שונים, הרבה מאוד הסתה, אבל בסופו של דבר וושינגטון בעצם זה שהוא מסכים להעביר את המושכות,
כן.
כי הרי הוא יכל להיות מלך, היו אנשים שרצו שוושינגטון יהיה מלך, הוא יכל בקלות שהניסוי האדיר הזה של ארצות הברית, של הדמוקרטיה המודרנית, הוא פשוט ייקשה להתחלה אם וושינגטון היה נשאר בתפקיד, אבל לזכותו יאמר שהוא כן, אני חושב, הבין באמת החשיבות של מישהו כמו וושינגטון שהוא מעביר את השלטון הלאה בהליך דמוקרטי מסודר לממשיך דרכו שלא היה מאוד פופולרי על הרבה אנשים במיוחד בדרום ובווירג'יניה, ואף על פי כן אני חושב זהו אולי אחת המורשות הכי חשובות של וושינגטון. רק אני אגיד מילה על ה-20 לינואר,
כן.
כי אני חושב שזה גם בעניין הסימבולי, אנחנו הרי חוגגים, זה בעצם התאריך שבו הנשיא, כאשר הוא נבחר כל 4 שנים, יש את ההשבעה שלו או שלה, יום אחד בתקווה, בקרוב, אז באמת, יום שלישי הזה הרי מה צפוי לנו? חידוש המשפט של טראמפ בסנאט, משפט הדחה בסנאט, ודווקא הסימבוליות הזו, אני חושב, צריך לזכור אותה, כי בסופו של דבר, הסיפור של הנשיאות האמריקאית זה סיפור של מאבק פנימי, שאנחנו לא נותנים את הדעת אליו מספיק, שזה המאבק בין הנשיא, בין הבית הלבן, בין הזרוע המבצעת לבין הקונגרס.
אז תסביר לנו באמת מה עושה הקונגרס ומה עושה הסנאט שגם הזכרת.
אז אנחנו חוזרים אחורה ל-1787 לוועדה של החוקה, אז זה אותם איזונים ובלמים, נכון שציינת. אז כל הרעיון היה שמצד אחד הקונגרס, נציגי העם, הריבון, הם יחזיקו, למשל ניקח את הדוגמה של מלחמה. הגוף היחיד בעל סמכות להכריז מלחמה זה הקונגרס. לגייס צבא, זה הקונגרס, לממן את החיילים ואת הצי, אז זה בעיקר צי באותם שנים, בטח לאמריקה שהיא מדינה ימית, זה רק בידי הקונגרס, ואז הרעיון הוא, הקונגרס יש לו את הכוח להכריז על מלחמה, Congress has the power to declare war, אבל הנשיא הוא ה-commander in chief, הוא זה שילחם את המלחמה. אז הרעיון הוא שברגע
אבל
ש...
אבל ההכרזה של הקונגרס, בדיוק, כן? בדיוק. וואו.
אז כבר ברגע שאני נותן לך את המפתחות, כנשיא, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כן. ואתה יכול לנהל מלחמה בצורה הכי, מבחינת סמכויות, לקחת את כל הסמכויות כמעט.
מעניין.
אבל המפתחות הם אצלי. אני נותן, אני מחליט מתי לתת לך אותם, ומתי אתה צריך להחזיר לי אותם. אז פשוט, האיזון הזה נכון גם להרבה דברים אחרים, אבל במיוחד להקשר של כוח לנהל מלחמה, כי זה בעצם הכוח הכי חזק שיש למנהיג.
אז, מה התפקידו אגב של הסנאט שהזכרת?
אז בתוך...
מלבד כמובן לסבך אותנו, כי אנחנו לא מכירים פיצולים, יש לנו כנסת.
נכון. אז בתוך המכלול הזה, צריך להעביר, קודם כל, שוב, הרבה דברים הם מחכים את האירופאים, את בריטניה, את ה-House of Lords וה-House of Commons. אבל,
נכון.
אבל הרעיון של הסנאט הוא באמת המבוגר אחראי. כבר אני שם את זה במרכאות, אבל זה המבוגר אחראי, הסנאטורים כבר מהחוקה, בניגוד לחברי הקונגרס, לא נבחרים כל שנתיים, נבחרים כל שש שנים. אז כבר פה יש מחשבה שהנה יהיו המבוגרים האחראים, מעניין. שיסתכלו קדימה. צריך לזכור שעד תחילת המאה ה-20, הסנאטורים לא נבחרים גם בבחירות ישירות על ידי העם, כמו בבית הנבחרים. הם נבחרים על ידי בתי הנבחרים השונים של המדינות. כלומר, עוד איזשהו מנגנון חוקתי להרחיק את העם, את הציבור מלקבל את ההחלטות ובעצם להטיל את זה בידי אליטות. אז זה הרעיון של הסנאט מתחילתו, כאיזשהו גוף יותר אסטרטגי, יותר אחראי. החוקה גם קובעת שסנאטורים הם יותר מבוגרים, כלומר בבית הנבחרים אפשר להיבחר מגיל יותר צעיר. ובאמת בשנים הראשונות הסנאט הוא זה שהיה אמור לנהל את המדיניות חוץ, יש לו סמכויות הרבה יותר מבית הנבחרים. למשל, רק הסנאט מאשר אמנות, כלומר בריתות, כמו נאטו למשל, כמו ההצטרפות לאום, זה שני שליש של הסנאט. הסנאט מאשר שגרירים, מאשר גנרלים, כלומר, אז הרעיון, החוקה אומרת שהנשיא יכול לנהל את המדיניות חוץ, with the advice and consent של הסנאט, שזה גם, תראה, יש עמימות פה, שהיא מוכוונת, היא מוכוונת. ואז כל נשיא חושב מה לעשות עם זה. נשיא כמו בוש הבן למשל, רוזוולט, ניקסון, בטח ניקסון, דבר עליהם עוד מעט, הם ראו את האדווייס וקונסנט הזה כבגדר המלצה. אדווייס, מה זה אדווייס? כן, כן, הם קיבלתי את העצות שלהם, אני אעשה מה שאני רוצה.
שמעתי ואני עושה מה שבא לי, בדיוק. כן, אוקיי.
אבל מישהו כמו אובמה למשל, שהרבה יותר חשוב לו היה, הוא, לא רק הוא משפטן, הוא באמת מאמין בהפרדת רשויות הזו. אובמה הרי שהוא הצדיק את ההחלטה המאוד מעוררת מחלוקת לא לתקוף את אסד ב-2013 אחרי הנשק הכימי, אובמה אומר, אני חייב להחזיר עכשיו לקונגרס, נכון? אני חייב להחזיר להם את הסמכות הזו, בגלל שהחוקה מחייבת אותי, שגם advice and consent של הסנאט, וגם בהקשר של only Congress has the right to declare war. כלומר, זה באמת גם תלוי בנשיא. איך לפרש את הנסיבות האלו, וגם המציאות מכתיבה אותם. ג'ורג' בוש הבן, אחרי 11 בספטמבר, פירש בצורה מאוד קיצונית את הסמכויות של הנשיא, הוא אמר, זה רגע של מלחמה. הוא לא היחיד, זה גם לא עניין של רפובליקאי דמוקרטי. רוזוולט השני עשה את אותו דבר, פרנקלין רוזוולט עשה אותו דבר, ג'ונסון עשה אותו דבר, ניקסון עשה אותו דבר, כלומר, זה לא משהו שרק ליברלים או שמרנים עושים. אבל מצד שני, יש פה גם שאלה של אופי. יש נשיאים שהם באופיים היו מאוד חלשים, והם ויתרו על הסמכויות האלה, הם לא נבקו, הם החזירו לקונגרס למשל, ואולי לא במקרה חלק מאותם נשיאים שלא רצו לקחת יותר סמכויות, אנחנו גם זוכרים אותם כנשיאים הגורים ביותר של ארצות הברית.
נעבור לעסוק במדע פופולרי, אתה צופה בתוכניות שעוסקות במדע, רואה, שומע?
לא מספיק.
לא מספיק.
לצערי.
טוב, גם אין הרבה, בוא נאמר את האמת. אז לתשומת לב, קברניטי ערוצי הטלוויזיה, קשת 12, רשת 13, כאן 11, חדשות מדעיות מעניינות את הקהל הישראלי, לא פחות מתכנים חדשותיים אחרים. כך עולה ממחקר משותף של חוקרים בטכניון ובמכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. המחקר עצמו פורסם בפלוס וואן, אנחנו שמחים לומר שלום ליעל בראל בן דוד, דוקטורנטית בקבוצת תקשורת המדע בטכניון ומי שהובילה את המחקר. שלום לך.
שלום, שלום.
ספרי לנו על המחקר המסקרן שלכם. אנחנו מודים שיש לנו כמובן אינטרס, כי אנחנו נשמח שיהיו תוכניות מדע גם בטלוויזיה כמובן, ובכל אמצעי תקשורת. כן.
אני מאוד מסכימה עם האינטרס הזה. אני בעד שיהיה מדע בכל מקום.
אז מה גיליתם? מה עשיתם?
אוקיי, אז מה גילינו? מה עשינו? תראה, אחד מהדברים שאנחנו שומעים הרבה מאוד פעמים, גם מהצד של מדענים עצמם וגם מעורכי חדשות, זה שמדע לא מוכר, מדע לא מעניין.
נכון מאוד. אני פה בשני כובעים, אחד אני אראיין אותך, והכובע השני הוא כובע יבבות, זה נכון אגב, שיש הרבה, גם אנשי טלוויזיה שחוששים מהעובדה שמדע הוא לא פונה למכנה משותף רחב.
אז זהו, אז זה בדיוק מה שהמחקר שלנו בא לבדוק. אנחנו, מה שאנחנו עשינו זה אנחנו בדקנו, לא בצורה של ניסוי, אלא ממש בלי שאף אחד ידע, סביר להניח שאם מישהו נכנס לאתרים של מאקו וויינט בחודשים שעשינו, בשנים שעשינו את המחקר, השתתף מבלי לדעת במחקר שלנו. אנחנו בעצם אספנו נתונים שנאספים באתרי חדשות, בעצם בכל אתר באינטרנט שאנחנו נכנסים אליו, יש כלי שנקרא Google Analytics, והוא אוסף כל מיני נתונים על ההתנהגות שלנו באתר. ואנחנו לקחנו את הנתונים האלה, והשווינו אותם בין שני סוגים של כתבות. כתבות שמדענים כתבו, וכתבות שכתבים כתבו.
אוקיי.
ורצינו לראות האם כשמדענים כותבים לציבור, כמו למשל התוכנית של, תוכנית הכתבים של מכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן, שמוביל, תוכנית שמוביל דוקטור ארז גרטי, האם התכנים שהם כותבים, בגלל שהם תכנים שנכתבו על ידי מדענים שלא כל כך מקבלים הכשרה לאיך לכתוב
כביכול לא בקימבר, זה הנגשת המדע, כן.
בדיוק. והם מדענים שאולי, ככה אני אגיד באיזה, נתפסים ממש במרכאות כיבשים. האם בעצם אנשים בכל זאת קוראים את הכתבות האלה, או האם, או איך הם מתנהגים, מה האינטראקציה של, של הקהל הקוראים עם התוכן שהמדענים כותבים, והאם הוא שונה בצורה מהותית מאיך שהם מתנהגים, או האינטראקציה שלהם עם כתבות שכתבים מקצועיים כתבו.
מעניין, ומה גיליתם?
שבגדול אין הבדל.
אין הבדל.
אין הבדל.
זאת אומרת, הציבור הרחב קורא גם כתבות שנכתבו על ידי מדענים, זה לא פוגע בחוויה.
זה ממש לא פוגע בחוויה, זה אולי אפילו מעשיר אותה, כי אנחנו יכולים להגיד שמדענים שכתבו את הכתבים, יש להם גישה לבעצם תכנים, למחקר, שלהרבה אנשים, גם לכתבים מקצועיים, אין, בגלל שהם, יש להם את הגישה דרך האקדמיה, דרך האוניברסיטאות שלהם, לכל המאמרים החדשים. והם יכולים באמת לתת לנו את ה-cutting edge news, של של המחקר המדעי מבפנים, כאילו את הסקופים מבפנים.
וואו, טוב, אנחנו מכירים משנות ה-70 ו-80 תוכניות טלוויזיה כמו למשל 3-2-1 מגע, שמיד די-ג'יי מקלר ימצא לנו את הפתיח של התוכנית, מדע פופולרי בערוץ הראשון, זאת אומרת, היו כן תוכניות מדע לפני כמה עשרות שנים, בערוצי הברודקאסט, אני, לא, היה ערוץ אחד כמובן, בערוץ הראשון, ומיד פרוץ או תחילת ערוץ 2, אני לא זוכר המון תוכניות מדע, משום מה זה באמת איכשהו נעלם.
כן.
בטלוויזיה לפחות.
בטלוויזיה אני חושבת שהתוכנית שהיה בה הכי הרבה מדע, ואני יודעת שגם עשינו עליה כמה מחקרים בנושא הזה, זה לונדון וקירשנבאום.
אוקיי, זאת אומרת ששילבו גם בתוכנית אקטואליה, גם אייטמים שקשורים למדע. מעניין, זאת אומרת זה כבר החלטה של האורך של התוכנית.
כן, אבל אני חושבת שזה גם די נכון, כי אנחנו לא רוצים לשים את המדע רק במקומות שאנשים אומרים, אוקיי, זו תוכנית מדע, ואם אני רוצה לשמוע על מדע...
מעניין, זאת אומרת, אתם לא רוצים לכלוא בגטאות את העניינים המדעיים, רק בתוכניות מדע, למרות שאני כילד מאוד נהניתי מתוכניות מדע וכו', וזה מאוד מלמד, אבל אתם צודקים שהאינטרס הוא באמת שזה יהפוך להיות ידיעה שמחלחלת לאתרי החדשות ולתוכניות החדשות כמשהו מעניין, כפי שאנחנו גם מכירים מעיתונים, גם יש הרבה עיתונים, אני לא נזכיר שמות, אבל שיותר מדגישים את העניינים המדעיים, ואפשר שם להנות מהרבה חומר. אז מה אפשר לעשות? נו, אתם עוסקים בכך.
תראה, אני באמת, כמו שאני רק אגיד, אני באמת חושבת שמדע, בגלל שמדע משפיע כל כך על חיי היום-יום שלנו, בעולם שאנחנו חיים בו, זה גם אומר לנו משהו על העולם הזה, אבל גם קבלת החלטות מושכלת על בסיס ידע מדעי, זה משהו שאנחנו נדרשים אליו כמעט כל יום. ואם אנחנו באמת נשים את המדע רק בגטו המדעי, אז רק אנשים שאומרים, היום בא לי לקרוא על משהו על מדע, או אני מתעניין במשהו מדעי, אז הם ילכו לשם. ואני אומרת, לא. בוא נהפוך את זה למשהו שנמצא בשיח הציבורי כל הזמן. חדשות מדע זה חדשות כמו כל דבר אחר. והנה, אנחנו עכשיו יודעים שזה גם מעניין אנשים. זה לא יפגע ברייטינג.
מעניין מאוד, ואני יכול גם לומר לך, וגילוי נאות, אני מגיש תוכנית מדע בכאן חינוכית, שנקראת החפרנים, ואני מקבל הרבה מאוד תגובות, אגב, לא רק מילדים שצופים בתוכנית, אלא מאנשים מבוגרים, שגם לומדים שם וגם רוצים ללמוד. זאת אומרת, הסקרנות והשאיפה ללמוד היא לא נעלמת, והקהל הרחב לשמחתי בישראל כן רוצה לדעת. אני לא כל כך מבין מדוע יש אנשי טלוויזיה שחוששים מהעניין הזה.
אני חושב, I rest my case. אנשים באמת מאוד מתעניינים במדע ורוצים לדעת את זה, לשמוע על מה יש למדענים להגיד. אני חושבת שמבחינת האורחים פשוט צריך, הנה, שאלת מה אפשר לעשות, הנה, יש לנו עכשיו הוכחות אמפיריות, הוכח מחקרית.
זאת אומרת שצריך להפיץ את המחקר הזה, ואז באמת עורכים של תוכניות אקטואליה, כפי שאמרת, וזו הבחנה באמת ראויה, שהידיעות המדעיות יחלחלו גם לתוכניות חדשות, ולא בהכרח יהיו בגטאות מדעיים וכולי. אז הנה, אנחנו צריכים לחשוף גם את עורכי המשדרים האלה, בין היתר גם למחקר הזה.
לגמרי, אני אשמח מאוד, אם הם רוצים לשמוע עוד ומה עשינו, אז אולי אני אצליח לשכנע אותם.
לצערי כמובן אני נוקט עמדה, ואנחנו, אני לא נתתי לך קונטרה כמקובל בדרך כלל ברעיונות, אבל אני באמת מסכים. אחת, אני באמת לשמחתי שמחתי לגלות שהציבור הישראלי אוהב מדע ורוצה לדעת, ויש סקרנות, וזה כן מעניין, זה הכל תלוש איך עושים את הדברים האלה, וצריך לא לזלזל בציבור. אנשים רוצים לדעת, וזה בסדר, וזה עשוי להיות מעניין, בדיוק כמו עניינים אקטואליים אחרים, שאנחנו שומעים שוב ושוב ושוב.
בדיוק, ומפה הייתי רוצה באמת להגיד גם למדענים, שידעו שיש להם קהל, קהל מתעניין, שמאוד רוצה לדעת מה הם עושים, וגם לאורחים, ש... אנשים באמת מתעניינים בזה, אנשים קוראים את זה, כמו שאמרנו, אם זה ארוז בצורה נכונה.
זאת אומרת, את בעצם חוזה...
נשבור את הסטיגמה הזאת, לא, של מדע לא מעניין.
לגמרי, ואת אומרת שאפילו המדענים לאט לאט יהפכו להיות סלבריטאים, וילכו להשקות, וינהלו חיי זוהר.
אלה מהם שרוצים את זה. יש את האפשרות הזאת.
יש את האפשרות. ובמה את בוחרת? האם גבירתי רוצה להיות סלבריטאית, ידוענית, או ש...
אני אוהבת להיות בתווך שבין לבין, אני מאוד אוהבת לספר לאנשים על מדע, לעניין אנשים במדע.
אוקיי, אני מודה לך על השיחה הזו, יעל בראל בן דוד, דוקטורנטית בקבוצת תקשורת המדע בטכניון, ומי שהובילה את המחקר. תודה רבה.
תודה רבה.
ומענייני הנגשת מדע, אנחנו כבר עוברים למשבר האקלים, לדורות הבאים שכבר סובלים יותר. שינויי האקלים משפיעים במיוחד על בריאות הילדים שלנו. כך עולה מדוח מקיף שבדק את השפעות משבר האקלים על בריאות האדם. הדוח מסמן את בריאות הילדים כפגיעה במיוחד, ומדגיש את הצורך בהתגייסות עולמית להתמודדות עם המשבר. הדברים פורסמו באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
אז אם אנחנו חוששים שנהרוס את כדור הארץ עבור הדורות הבאים במרכאות כמובן, אז הנה הם כבר סובלים עכשיו.
נכון, אז על שינוי האקלים אנחנו יצאנו לדבר הרבה מאוד בהקשרים שונים. דיברנו כבר כמה פעמים על מה שמתרחש בעולם, על עלייה של מעלה אחת כמעלה אחת בממוצע מאז תחילת המהפכה התעשייתית, ועל מה שקורה בישראל בשנים האחרונות, שזה התחממות של פני הים ב-30 השנה האחרונות כבר ב-3 מעלות צלזיוס, וטמפרטורה ממוצעת שעלתה בין 1.4 ל-1.8 מעלות צלזיוס רק ב-30 השנה האחרונות. וכמובן אנחנו הולכים ורואים התחזקות של אירועי הגשם הקונבקטיבי, גשמי שערה, שזה נמצא בהקשר ברור לים חם יותר ואנרגיה רבה יותר באטמוספירה. אז מעבר למה שקורה בישראל ומה שקורה בעולם, שזה בעצם תהליך מתמשך, מנסים לקשר הרבה פעמים גם אירועים נקודתיים, כמו השריפות באוסטרליה, או שיטפונות, או צפות, אבל כשאנחנו מסתכלים על שינוי אקלים, אנחנו צריכים להסתכל על שינויים ארוכי טווח, לאורך עשרות שנים, ולהשוות מה שקורה עכשיו למה שקרה בתקופה ארוכה אחורה. ובעצם יש לנו כאן דוח חדש שפורסם ממש לאחרונה בכתב העת הרפואי דה לנסט, אחד מכתבי העת הנחשבים ביותר בתחום, ובעצם אותם חוקרים שמגיעים מ-35 מוסדות אקדמיים מובילים ומסוכנויות של האום מרחבי העולם, ביצעו סקירה מאוד נרחבת של כלל השפעות שינוי האקלים על בריאות האדם.
כן.
ואחד הממצאים היותר משמעותיים בדוח הזה הוא שילדים פגיעים הרבה יותר להשפעות של שינוי האקלים שמתרחשות כבר כיום וכמובן שצפויות להתרחש בעתיד. אז כשאנחנו מדברים על הפגיעות של הילדים, אז כמובן שהדבר הברור לנו ביותר הוא שילדים מבחינת פיזיולוגיה, קצב הלב שלהם פועל מהר יותר, הם נושמים בקצב גבוה יותר, ולכן הם סופגים לגופם מזהמים מהסביבה בכמות מוגדלת ביחס לגוף של אדם מבוגר. ובנוסף, ילדים גם נמצאים בסביבה החיצונית, משחקים בחוץ, אולי פעם יותר, היום עדיין אני גם מניח, יותר מאשר מבוגרים, כך שהם נחשפים יותר לתנאי האקלים, לתנאים החיצוניים. וכשאנחנו מדברים על גורמים שקשורים לשינוי האקלים, אז חום קיצוני וזיהום אוויר שנגרמים גם משריפת הדלקים מאובנים וגם מתופעות שעוד רגע נפרט, אקלימיות כאלה ואחרות בעצם יכולים להשפיע על הבריאות של הילדים גם משלב ההיריון, כבר בעצם משלב ההתפתחות ברחם ועד שלב שהם כבר נולדים ותינוקות וילדים צעירים.
אז גם מעצם ההתנהגות שלהם וגם פיזית הם רגישים יותר לכל מה שההתחממות הגלובלית גורמת לו.
נכון, זה בעצם גורם הסיכון הגדול יותר. וואו. עכשיו מה בעצם מסכן את אותם ילדים? כמובן אנחנו יודעים ומכירים את מחאת פעילי האקלים של גרטה טונברג ומאות אלפי ילדים שיצאו להפגין ברחבי העולם.
כולל גם בישראל, נכון?
כולל גם בישראל, נכון, אלפים רבים, וטוב שכך. ובאמת אנחנו רואים שמגוון תופעות אטמוספריות ואחרות משפיעות יותר על ילדים וישפיעו יותר על ילדים ככל שהזמן יעבור ונתקדם עם ההשפעות של שינוי האקלים. אז תופעה אחת לדוגמה היא תופעה שנקראת אטמוספירה קפואה בעברית או סטגנציה בעצם באטמוספירה, זה מצב שבו האוויר עומד. וכשאנחנו פולטים, נגיד כך עיר גדולה, נגיד תל אביב, אם יש מצב כזה שהאוויר עומד מעליה, בעצם במקום שהאוויר יעלה או תהיה רוח והוא ינשוב מזרחה או מערבה, האוויר עומד וריכוז החלקיקים, ריכוז המזהמים הולך ומצטבר באותו אזור, כי אנחנו כל הזמן פולטים עוד ועוד מתחבורה ומפעלים ותחנות כוח. ואז מצב שבעצם יכולים לקבל הרבה יותר חלקיקים נשימים, PM2.5, PM10, פיח, אבק באופן כללי, תחמוצות חנקן, גופרית, אוזון, שלא מתפזרים מספיק טוב, ונכנסים למערכות הנשימה של כל מי שנמצא שם, וכמובן, כמו שאמרנו, ילדים יותר רגישים לזה. ועל פי המחקר שפורסם בלנסט, עד סוף המאה ה-21, התופעה הזאת צפויה לשרור בחלקים גדולים מהעולם. לדוגמה, מאוד דומיננטי זה הולך להיות באודו, במקסיקו, במערב ארצות הברית, גם באזור הגנה האמזונס, ומדובר על כ-40 ימים בשנה שבהם תהיה תופעה כזאת של האטמוספירה קפואה או אוויר עומד, בעצם סטגנציה של האטמוספירה באותו אזור. ומעבר לזה, אנחנו מדברים על שינוי אקלים, אנחנו מדברים על התחממות, על גשמים קיצוניים יותר, ועל החוץ והחום, הם שילוב מצוין לחיידקים, לווירוסים, להתרבות שלהם, התרבות מהירה, וכמובן גם למי שמעביר לנו לא מעט וירוסים, ואלה יתושים. יתושים שבעצם זה יתרון גדול מבחינתם, סביבה חמה ולחה. ניתן כמה דוגמאות זריזות, מלאריה, זיקה, קדחת דנגי, קדחת צהובה, קדחת מוח יפנית, לא חסרות מחלות שמועברות על ידי יתושים. לא כל היתושים מעבירי המחלות נמצאים בכל מקום, רובם נמצאים באזורים טרופיים, אבל ברגע שהאקלים הולך והופך חם יותר, גם באזורים צפוניים או דרומיים יותר, יש פוטנציאל בעצם של הגירה, נדידה שלהם, כמו שהטיגריס האסיאני התיישב אצלנו ומשגשג פה, כרגע בלי להעביר, להפיץ יותר מדי מחלות, אבל יש גם פוטנציאל שזה יקרה בעתיד. אז יש לנו כאן שני גורמים, גם נושא האטמוספירה העומדת וגם נושא הפצת מחלות או התרבות של חיידקים מוגברת. ומעבר לזה, כשאנחנו מדברים על, על שינוי אקלים, אז אנחנו מדברים גם על גלי חום. גלי חום שחווינו בקיץ האחרון באירופה, בצרפת, בגרמניה, במדינות נוספות, עם שיאים שנשברו, וזה מאוד בעייתי, משפיע בעיקר על מבוגרים מאוד, על אוכלוסיות מבוגרים שכבר קשה להם קצת לבסט את טמפרטורות הגוף, וטמפרטורות הלילה היא גבוהה מאוד, נוצר עומס חום על הגוף, התייבשות, ולא מעט אנשים מתים מהאירועים האלה. יש גם השפעה על תינוקות כמובן, שעדיין לא מסוגלים לבסט טוב את טמפרטורות הגוף, אם הם לא נמצאים בחדר שהאקלים בו מבוסס, וגם על נשים בהיריון מסתבר שיש השפעה לאותם גלי חום, חשיפה גם למזהמים באוויר, אבל גם לטמפרטורות גבוהות במהלך ההיריון, עלולה להשפיע ולגרום לפגיעות שונות.
טוב, תודה לך על השיחה הזו. דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה לך.
תודה לכם ויום טוב.
דוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארצות הברית, בשיתוף תוכנית פול ברייט, מרצה להיסטוריה וממשל באוניברסיטת תל אביב. אנחנו, הזכרת לנו איך הכל התחיל, ובעצם גילית לנו שהתפקיד עצמו הוא מין בלון מתנפח, זאת אומרת משהו שמשנה את צורתו בהתאם לצרכים, הוא הוגדר בצורה מאוד כללית בחוקה, וזה בסדר, כי הרבה דברים מוגדרים בצורה כללית, גם זכויות אדם מוגדרות בצורה כללית בחוקה. יש אגב בקרה לא רק מצד הסנאט והקונגרס על הנשיא, אלא גם מצד בתי המשפט?
כן, כמו שאנחנו נראה עכשיו במשפט הדחה של טראמפ בסנאט, שבעצם נשיא בית משפט העליון עומד בראש, אז באמת יש כמובן את הזרוע השלישית, שזה הרשות השופטת, שצמחה היסטורית מתוך הזרוע המבצעת, כי תמיד השופטים היו מתחת למלך, והמלך היה חי על החוק, בטח מערב אירופה, אבל באמת זה כן צמח מתוך ההבנה הזאת, אבל בעיקר בזכות שופטים עצמם, שביססו את העצמאות של הרשות השופטת בארצות הברית, מההתחלה נוצר שבאמת, נוצר משולש, במקום שיהיה ריקוד טנגו בין הקונגרס לנשיאות, באמת היה את הבית משפט העליון שעד היום משמש כאיזשהו גורם שלישי.
השופטים שם הם נבחרים? הם נבחרי ציבור?
לא. תלוי איפה, בתוך המדינות, כן, יש הרבה מדינות, הרי שבארצות הברית כל מדינה יש לה את החוקים ואת הנהלים ונורמות שלה, אבל בהרבה מקומות למשל שופטים כן נבחרים. שזה כבר סוגיה מעניינת ואולי אפילו בעייתית, תלוי מה חושבים על זה, אבל לא לעליון. לעליון למעשה הנשיא ממנה, הסנאט מאשר, וגם לכן האופי של הבית משפט עליון כמובן הוא שונה לחלוטין מהאופי של שופטים מקומיים.
והליך ההדחה, בוא נשמע באמת, כי זה רלוונטי לימים אלה, נכון?
כן, עכשיו זה בעצם יהיה בסנאט את המשפט, הוא אמור להימשך ביום, להתחיל רשמית, להימשך ביום שלישי, אני חושב. וכן, בסופו של דבר זה משפט לכל דבר. הדמוקרטים, כלומר, הרוב הדמוקרטי בבית הנבחרים שבעצם הצביע להדחה ושלח את זה לסנאט לשפוט את הנשיא, אז הוא בעצם ינסה ממש לבנות קייס, כמו בכל משפט רגיל.
מי יכול לבקש להדיח את הנשיא בארצות הברית? זאת אומרת, למי יש זכות?
בית הנבחרים, כלומר, בית הנבחרים הוא היחיד לפי חוקה, וגם דיברנו מקודם על ההפרדה הפנימית הזו ברשות המחוקקת בין הסנאט לבית הנבחרים, אז שוב, יש פה איזושהי הבנה שהבית הנבחרים, שהוא הזרוע הכי דמוקרטית, הריבון, שהוא מייצג את העם, אז הוא זה שזכותו להצביע על הדחה, אבל שאז מעבירים את זה לסנאט, לכאורה למבוגר אחראי, שהם יעשו את המשפט עצמו, ואז הם יחליטו באמת אם להדיח או לא, וכמובן זה עוד לא נעשה בהיסטוריה. יהיו משפטים, אבל אף פעם הסנאט לא בחר ממש להדיח, לפטר את הנשיא למעשה.
וואו. אוקיי, אז למדנו באמצעותך למוסד הנשיאות, הבנו שיש את הקונגרס, שהוא זה שהוא הריבון למעשה, נכון? סוג של פרלמנט, יש את הסנאט שזה סוג של קונגרס, אבל אנשים מבוגרים יותר, אחרים יותר, קצת כביכול.
אמורים להיות.
אמורים להיות, נכון, ויש לנו את בית המשפט, והתחלנו באמת לדבר על, קודם כל על וושינגטון כמייסד, שהוא אבי האומה, כמו כמה דמויות אחרות ש... אין מה לעשות, האמריקאים גם היו צריכים לייצר מיתוסים, נכון?
בדיוק, בדיוק,
כי הם יצרו יש מאין, מדינה, הוואי, מסורת, וכולי, הרבה פעמים הם גם הקבילו את העניין, כך למדנו כאן בתוכנית, למה שהיה בכנען, נכון?
בוודאי, המסורת התנכית, אנשים מאוד דתיים, הם ראו את זה, צריך אסור לשכוח שהמתיישבים הראשונים, אני מדבר על בתחילת המאה ה-17 שמגיעים לפלימות, וזה באמת כל המיתוסים של החבר'ה שיסדו את אמריקה ו-Thanksgiving, וכל זה, זה אנשים שראו את עצמם, באופן מודע הם ראו את עצמם כבני ישראל החדשים, הם קראו לעצמם, the new Israelites, הם ראו את החצייה של האוקיינוס האטלנטי, כמו שבני ישראל חוצים את המדבר.
זה מדהים שהם לקחו מיתוס והשתמשו בו, כדי להסביר את מה שקורה להם, או להצדיק, כן?
העם הנבחר, לחלוטין, ויש לזה, לכן, באמת שמסתכלים היום על הקשר.
אין חשש שהם העם הנבחר, זה אנחנו, לא?
תלוי מי, יש אנשים שחוששים.
וכאן ירושלים ולא טיימס סקוויר, לא? שאני טועה.
יש אבל הרבה יותר ירושלים בארצות הברית מבישראל, בישראל יש אחת בארצות הברית, יש כל כך הרבה ערים שקוראים להם ירושלים, פלסטין, קיינן, בית'להם, שזה בדיוק זה, הניסיון להעתיק את העם המובחר, את הארץ המובחרת בעצם בארצות הברית.
הרי שלמרות הדבר הזה, אנחנו עדיין צריכים לבקש ויזה כדי להגיע לשם. הם העתיקו לנו את המיתוסים.
זו שאלה טובה.
ואנחנו גם חברים. לא תגיד עכשיו...
חברים בערבון מוגבל.
באמת? למה אתה אומר את זה?
גם אנחנו, כי כמו שאמרת, ישראל וארצות הברית יש להם קשר באמת מאוד דדוק, ואני לא מערר, אבל בדברים מסוימים, כמו הוויזה, כמו בריתות הגנה ודברים, אנחנו חושבים שאמריקאים, אם משווים את זה למשל לבני ברית אחרים, למשל באירופה, בדרום מזרח אסיה, אז דווקא יש מדינות שמקבלות אפילו יחס יותר מועדף מאיתנו.
וואו. אבל המיתוס, הוא עדיין, אתה אומר שהוא נשמע לגמרי, המיתוס התנכי של בני ישראל שחצו ים והגיעו לארץ המובטחת.
אין ספק שבקרב חלק מהאמריקאים, לפחות הדתיים אוונגליסטים, כאלו שבאמת מפרשים את הברית הישנה, כלומר את התנך היהודי, כמילה במילה, אז עבורם באמת, הם רואים את עצמם שזה בעצם מהות הקשר, שהוא קשר דתי.
וואו, אז טוב, זה כמובן שווה לזכור את הדברים האלה על רקע כל מה שהיה באותה תקופה מכוננת עבור האמריקאים. אז דיברנו מעט על וושינגטון, מי הנשיא הבא שהוא משמעותי בעיניך?
אז בעצם כמו שאמרנו, זה ביצה ותרנגול, וקשה לדעת האם הנשיאים המפורסמים, המצליחים, זה בגלל אופיים המיוחד, שבאמת הם אנשים דומיננטיים וקריזמטיים, או מצד שני, האם המציאות, נתנה להם את ההזדמנות לפרוח, מעניין. נכון? באמת, דווקא לינקולן, שאנחנו זוכרים אותו אולי כהנשיא הכי חשוב, והכי משפיע,
ממש.
והכי אהוב, נמש, לכאורה.
הכי משכח... מזוהה, מוכר, בדיוק. אפילו הדמות שלו, אנחנו יודעים.
נכון. כן. אז גם הוא הראשון שנהג להודות, תמיד הוא אמר, זה לא שאני שלטתי על האירועים, כמו שהאירועים שלטו בי. כלומר, ואז גם
יפה.
עולה השאלה באמת, האם אם לינקולן היה עשור לפני כן, או עשור אחרי כן, מגיע למצב שהוא נמצא בו, האם בכלל היה לינקולן, האם היינו זוכרים אותו?
זה לא האדם, אלא האדם בהקשר, אתה אומר, בדיוק, ההקשר הוא המשנה.
בדיוק,
כן.
אז אני כן חושב שזה חשוב לזכור על זה, כי היו הרבה נשיאים, אולי בינונים, אולי לא יודעים, שנקלעו למצב מסוים, ואז או שהם הוכיחו את עצמם, כמו לינקולן, ובאמת הרוויחו ביושר את המוניטים.
לעולם לא נדע באמת מה שווים הפוליטיקאים, אלא בהקשר שבו הם פעלו, אנחנו לא יודעים.
נכון, אז באמת, אבל אם באמת אנחנו מסתכלים על המאה ה-19, אז אחרי וושינגטון יש שורה של נשיאים, סוג של נשיאים מייסדים מכל הדור המייסד הזה, ג'פרסון, מדיסון, מונרו, שבאמת לקחו חלק מכל החוויית הבנייה, שזה מפעל אדיר של בניית אומה, איך בונים אומה הרי. וכמובן, כולם עשו דברים חשובים וזה, אבל מבחינת מוסד הנשיאות, אולי באמת הנקודה ציון הבולטת הראשונה אחריהם, זה באמת אנדרו ג'קסון, שבאמת בסוף שנות ה-20 של המאה ה-19, הוא בעצם 1828 ל-1836, הוא נשיא, והוא נשיא מאוד דומיננטי, וזה חשוב, כי הוא שוב, בתוך הריקוד טנגו הזה, בין הנשיאות לקונגרס, אנדרו ג'קסון נוקט עמדה, לוקח על לעצמו, הרבה יותר כוח מכל קודמיו, וגם קורא תיגר, גם על הקונגרס, גם על המדינות השונות בתוך הברית הזאת, שהייתה ארצות הברית, גם על בית משפט עליון, והוא בעצם, אם אנחנו רוצים לראות את ההתפתחות של הנשיאות, מהמצב הזה שבעצם דמות מאוד חיוורת וחלשה, תחת קונגרס דומיננטי, עד למצב של היום, שנשיאים כמו בוש, כמו אובמה, כמו טראמפ, יכולים לנהל כמעט ביד חופשית מדיניות חוץ, וגם לעשות הרבה מאוד דברים מבחינה פנימית, אז באמת זה אולי ג'קסון הוא נקודת התחלה חשובה, מכל מיני בחינות, אני רק אתן כמה דוגמאות.
בבקשה.
היום אנחנו לא חושבים על זה, אבל אז לא היה בנק מרכזי בארצות הברית, וזה אחד מהסוגיות הכי בוערות מתחילת המאה ה-19. הקונגרס דוחף שיהיה בנק מרכזי, צריך את זה לייצב את המטבע, צריך את זה לספק אשראי, לחוב לאומי מול מדינות אירופה. ג'קסון לא מאמין בזה.
נשמע שהם התאחדו, אבל לא, עוד לא הבינו את העניין הזה של מדינה אחת, או קונפדרציה, או פדרציה, כן?
כבר, זה בעצם קונפדרציה.
נכון.
ואנחנו בדרך כלל נוהגים, אם אנחנו צריכים לשים את האצבע, אז בדרך כלל אחרי מלחמת האזרחים, בדרך כלל אוהבים לומר היסטוריונים, שזה רק אחרי מלחמת האזרחים, שנהיה United States of America, כלומר שהמדינות באמת התאחדו לאמריקה אחת, ושהם לא היו United States, כלומר פשוט הרבה מדינות מאוחדות. אז באמת ג'קסון, אבל הוא כן חשוב בזה, קודם כל יש את הבנק המרכזי, הקונגרס רוצה את הבנק הזה, מעביר חוק להעביר את הבנק הזה, וג'קסון מטיל וטו, שזה חשוב, הוא אחד מהראשונים שמשתמש במכשיר הזה, שהחוקה נותן את וטו, שאומר למחוקקים, שכמובן הם הריבון, אומר להם לא, אז אתם לא יכולים לעשות את זה, והוא יוצר עם זה כל מיני דברים, כמו השימוש בצווים נשיאותיים, שגם אנחנו מכירים מהעשורים האחרונים, אובמה, בוש, טראמפ ודאי.
שמה זה ההליך המשפטי, זאת אומרת, שנקרא צו נשיאותי? זאת אומרת, יש לזה מקבילה בישראל?
להחלטת ממשלה, אבל גם, יש בזה הרבה פחות כוח, כך גם החלטת ממשלה, ממשלה צריכה לאשר, ופה זה הנשיא.
פשוט צו.
איש אחד, כן. אז זה גם, זה משהו שהלך וגדל, סתם אם מקמתים את זה, רואים באמת לאורך השנים, אם רוצים לעמוד את התחזקות הנשיאות, רואים שב-20, 30, 40 שנים האחרונות נשיאים מוצאים המון, במיוחד בוש אובמה וטראמפ, צווים נשיאותיים, שזה כן, זה בדיוק האמצעי שלהם לעקוף את הקונגרס. נכון? כנ"ל טראמפ והצו הנשיאות, הרבה מהצווים הנשיאותיים היה עכשיו על, נכון, על האנטישמיות לפני כמה חודשים, היה את הצו הנשיאותי, העברת השגרירות, זה דברים שנשיא עושה כדי לעקוף את הקונגרס, כי הוא יודע שהרבה יותר מסובך בקונגרס, בהרבה מקרים אין לו את היכולת להעביר דברים בקונגרס. אז שוב, לפני 100 שנה, 200 שנה, זה לא היה עובר, כי הקונגרס היה הרבה יותר חזק, אבל זה עדות לכמה חזק נשיא נהיה.
זה מדהים שהכוח של רשויות משתנה. אנחנו, גם היום בישראל אנחנו עדים לסוג של מתח בין הרשויות, בין בית משפט לבין כנסת לבין ממשלה, גם כן שלא ממש הכרנו, אבל הנה אנחנו שומעים שזה קורה בדם. גם במקומות אחרים, הדברים הם דינמיים.
אבל תחשוב, אופי האיומים, אופי החברה משתנה.
מעניין, וואו.
הטכנולוגיה משתנה, האיומים משתנים. אני חושב, בסוף המאה ה-18, שהם מחוקקים את החוקה, כלומר, היה היגיון שיהיה קונגרס חזק ונשיא חלש, כי אם יש סכנה, אתה תדע חודש, חודשיים, שלושה מראש, שאויב צי יצא מבריטניה, נגיד, לפלוש לא יודע, לאיזה חוף בארצות הברית. אתה יכול עוד איכשהו להתכונן, לגייס את זה. זה אנחנו מדברים פה על חברות אגרריות, לא מודרניות הרי, אבל ודאי שלא במאה ה-20, נכון? אחרי אירועים כמו פרל הרבור, כמו 11 בספטמבר, ודאי שיש איומים גרעינים, שיש טילים בליסטיים.
אתה לא יכול עכשיו,
אתה לא יכול להרשות לעצמך.
כן, הליך מורכב, מסובך, ארוך.
ודאי, אז גם התנאים מחייבים את זה, כמובן גם הטכנולוגיה, גם האופי של הכלכלה, נכון, שהוא נהיה כל כך מרוכז באיזשהו מובן טכנולוגית, פיננסית, במיוחד הם חושבים על המשבר של 2008, זה לא באמת מצב שאפשר באמת להתחיל לדון ולהצביע, וחייבים אופרציה מיידית, חזקה, הכרעה, וזה אחד מהדברים שגם העצימו את מוסד הנשיאות. אני אחזור פשוט, אז אני מדבר קצת על ג'קסון, אז ג'קסון, קודם כל עם הבנק, שזה מאוד חשוב, כי הוא בעצם מרגיע את הקונגרס, ועושה את זה באופן מאוד מופגן. זה דבר אחד שעושה. דבר שני, לא פחות חשוב, אולי טרגי גם, זה בהקשר צד אחד קונגרס, מצד שני בית משפט עליון. הבית משפט עליון, אנחנו מכירים הרי את כל הטרגדיה של ה-Native Americans, של הילידים האינדיאנים בארצות הברית. אז בשנים של ג'קסון מתבצע, זה מתבצע למרבה הצער, רוב המאה ה-19, אבל בשנים של ג'קסון יש את גירוש שבט הצ'רוקי. שבט הצ'רוקי מגורש ממדינת ג'ורג'יה. וזה הולך לבית משפט עליון, ובית משפט עליון, כלומר, יוצא נגד זה, הוא לא מאפשר את החלטה של מדינה, ג'ורג'יה, לגרש חלק גדול מבני שבט הצ'רוקי. ואז, ואנדרו ג'קסון למעשה עומד מאחורי ההחלטה הזו, הוא תומך בהחלטת מדינת ג'ורג'יה, והוא נשיא ובעצם הוא אומר אז משהו מאוד מעורר מחלוקת, אבל שהוא אני חושב שהוא מאוד רלוונטי גם בישראל היום, נשיח היום, הוא אומר על, על נשיא העליון, ג'סטיס מרשל, הוא אומר, ג'סטיס מרשל made his decision, let's see him enforce it. כלומר, בית המשפט החליט נגד גירוש הצ'רוקי, בוא נראה אותם עוקפים את ההחלטה הזו, שכמובן אין לבית משפט יכולת לעשות את זה.
ודאי, אבל הרעיון זה לציית כמובן לפסקי דין או להחלטות של בית משפט.
אז הנה אנחנו רואים נשיא חזק פופולרי.
די, וואו. כן?
קורא תיגר על היכולת של בית המשפט להגביל את הסמכות שלו.
ואיך זה עבר?
זה עבר, הם גורשו, הם גורשו. זה עבר, ועד היום זה נחשב, זה בעצם סלל את הדרך, כמה שנים אחרי זה, למה שנקרא The Trail of Tears, שזה איזושהי צעדת מוות פשוט, קרוב לשליש מכל בני השבט שם מתים בזמן שמגורשים מערב על אזור אוקלהומה.
כן, גרוש זה קצת מכבשר למשהו הרבה יותר אכזרי שנעשה.
כן, לא, יש אנשים, יש היסטוריונים שמכנים זאת רצחם. אבל בכל מקרה, אבל זה פשוט דוגמאות שרואים שנשיא חזק עם מנדט, וגם פה מאוד חשוב, יש לג'קסון מנדט, הוא מאוד פופולרי, הוא זוכה.
הכוונה היא לפופולריות ציבורית כמובן.
ציבורית, דווקא כמישהו משתמש ב... בעוינות האמריקאית המאוד טבעית לאינטלקטואלים, לאליטות.
מעניין.
זה מאוד מוכר לנו הרי גם במקומות אחרים, כל הפופוליזם המודרני, גם בישראל, גם באירופה, והוא עושה שימוש בזה ג'קסון, והוא באמת יש לו את התמיכה, הוא נבחר מחדש ברוב מאוד גדול, וזה גם נותן לו גושפנקה להמשיך לעשות דברים כאלה, ולקרוא תיגר גם על הקונגרס וגם על בית משפט העליון.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. שנת 2019 היא השנה השנייה החמה ביותר בהיסטוריה. כך עולה מנתונים שפרסמו הארגון המטאורולוגי העולמי ומנהל האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומי של ארצות הברית ונאסה. השנה החמה ביותר היא 2016. אז מה זה אומר? אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר האטמוספירה וחלל, שלום לך.
שלום דודו, שלום למאזינים.
רגע, אז אם 2016 היא השנה החמה ביותר, זה אומר שהתקרר, זה אומר שיש התקררות גלובלית ואפשר לחזור ולזרוק שקיות בכל מקום.
הלוואי שהיית צודק, אבל זה לא נכון. 2016 הייתה באמת שנה פנומנלית, כי היה בה גם את הרכיב הקבוע של התחממות בקצב של נגיד 0.18 מעלות ל-10 שנים, שזה מה שאם אתה עושה ממוצע ליניארי, זה הקצב שבו כדור הארץ מתחמם. פשוט זאת הייתה שנת אל ניניו. אל ניניו זו תופעה זמנית קצרה של התחממות רדיקלית, וזה היה אל ניניו הכי חזק מזה עשרות שנים, ולכן 16 היא באמת חריגה, ובאמת 17 ו-18 היו צוננות ממנה, אבל 19 שוב חוזרת למגמת ההתחממות, היא לא תשבור את השיא של 16, אני חושב ש-2020 או זאת שאחריה תעשה זאת, כלומר אנחנו רואים מעשור לעשור הממוצע עולה, והציפייה של המדענים האמיתים שלי היא שהעשור שהתחלנו עכשיו עד סוף ה-2030 יהיה העשור הלוהט ביותר שחווינו.
טוב, אז הנה, למפקפקים כן אפשר להצביע על מגמה של התחממות גלובלית, למרות מה שאמרתי בתחילת השיחה. אולי ננסה להבין באמצעותך מה אנחנו בעצם מפסידים מאותה התחממות, כי הרבה פעמים זה נשמע לנו כל מיני שברי מעלות וכולי, לא משהו דרמטי, אבל זה כן פוגע בנו.
זה פוגע בנו בכל כך הרבה דרכים שונות, שזה למעשה כמו איזשהו, אם אתה מכיר את הדבר הזה ששמים הרבה אבני דומינו, במין פסל סביבתי, ואז נוגעים בראשונה, והיא מפילה את כל אבני הדומינו שאחריה, שזה נראה נורא יפה, אבל למעשה אנחנו רואים פה איזשהו אפקט דומינו סביבתי. ההתחממות הזאת פוגעת בכל מערכות כדור הארץ, היא משנה, בוא נגיד, סדרי עולם, אני לא אגזים ואומר, החל מתנועתם של המערכות האטמוספריות והאוקיאניות, הזרמים והרוחות בסקאלה העולמית, וחלה בהשפעות על הביוספירה, על היצורים החיים, על משטר המשקעים והטמפרטורה באזורים ספציפיים שהופכים להיות חמים מאוד ויבשים, לעומתם אחרים טובעים במים ובסופות אין קץ. זאת אומרת, אנחנו רואים הזזה מוחלטת של המערכת שהייתה פה בשיווי משקל יחסי לא רע, כמה מאות אלפי שנים, לא מיליוני שנים. אנחנו רואים בעשורים האחרונים יציאה ממצב והגעה די מהירה למצב חדש שאנחנו לא מכירים.
עכשיו, יש מה לעשות או שהגענו לנקודת אל חזור? כי אני עדיין לא הצלחתי להבין אם אפשר ודאי להיעט את ההתחממות הגלובלית, אבל זה משהו שאפשר להצירה, או ממש לגלגל את הגלגל
החום? שאלה מצוינת. עוד לא הגענו לנקודת האל-חזור, אבל אנחנו לא רחוקים ממנה. אם נמשיך בתרחיש הנוכחי של business as usual, של עסקים כרגיל, כלומר, ממשיכים בפליטת גזי חממה לאטמוספירה, ההתחממות יימשך לאין מפריע, ואז באמת נשבור סיים שלא הכרנו. לעומת זאת, יש תרחיש אלטרנטיבי, והוא מעבר מהיר. אגב, הוא לא בלתי אפשרי, זה רק עניין של החלטה. אני מקווה שהפאנל שמתכנס השבוע בדבוס, ידון בצורך בהול בהחלטה הזאת, לשנות את תמהיל האנרגיה של העולם, לעבור לאנרגיות מתחדשות מהר הרבה יותר, כדי שלא נגיע לעולם שהוא מעל ל-1.5 מעלות, שעליו הסכמנו בהסכם פריז ב-2015, כנראה שכבר לא נצליח לעצור את זה ב-1.5 מעלות, אבל אסור לעבור את השתי מעלות עד אמצע המאה, כי אז אנחנו מקבלים עולם חדש אחר לגמרי, למשל עם הרבה פחות כיפות קרח, קטנות יותר, מצומצמות יותר, מה שאומר מפלס אוקיינוסים גבוה יותר, מה שאומר השפעה דרמטית על אוכלוסיית העולם. אני אתן רק מספר אחד לסבר את אוזנך ואת אוזניהם של המזינים. בטווח של 50 קילומטר מהחוף, מחופי העולם, מתגוררים היום 2 מיליארד בני אדם. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים יצטרכו לזוז תוך זמן לא ארוך, כי מפלס האוקיינוס פשוט יעלה. אז אני לא רוצה לתת איזושהי תמונה אפוקליפטית, אבל אם אתה נערך לזה נכון, ואם אתה מנסה לצמצם את העוצמה של ההתחממות, יכול להיות שאתה תמנע הרבה סבל והרבה כסף שיתבזבז על העתקה של רבע מאוכלוסיית העולם.
וואו. טוב, וכמובן עוד הרבה מאוד דברים אחרים שיקרו לנו, לים, ואולי חומציות, כפי שאנחנו לומדים כאן גם בין היתר באמצעות שיחות איתך. טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה, ונקווה שגם אנחנו הישראלים, זאת אומרת, מדינת ישראל כן תבין את החשיבות שבה...
מדינת ישראל הבינה את זה, אני רק אגיד לסבר את אוזנך שוב, יש החלטת ממשלה מיולי 2018, החלטה 4079, שמדינת ישראל נערכת לקראת התוצאות של שינוי האקלים. הבעיה היא שהמסמך הוא יפה וממש מקיף ומפרט מה צריך לעשות. הממשלה הנוכחית לא הקצתה אפילו שקל אחד לביצוע. אז ניירות אנחנו כותבים יפה, המדענים יודעים בדיוק מה צריך לעשות. הנקודה היא להניע לפעולה, ואני חושב שתוכניות כמו שאתה עושה ברדיו נופלות על אוזניהן של מאזינים שהם אזרחי המדינה, שצריכים לבקש מהמחוקקים לעשות את מה שצריך, לא לחכות.
טוב, קיבלנו אותה. רשמנו בפנינו את ההערה החשובה הזאת. תודה רבה לך, פרופ' יואב יאיר דיקם, בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה, וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה לך.
חן חן, דודו, להתראות.
ואנחנו חוזרים לדוקטור יואב פרומר, אנחנו מדברים על ארצות הברית. התחלנו לדבר על אייב לינקולן, מלחמת האזרחים, הנשיא ה... ראינו אותו שוב, כפי שאמר, אנחנו גדלנו על, גם כאן בישראל גדלנו על דמותו, אנחנו לא מכירים את כל הנשיאים, נכון? יש לנו הרבה חורים.
רובם אנחנו לא מכירים, נכון. גם האמריקאים לא, זה בסדר.
אז אוקיי.
לא, אל תרגיש לא.
אנחנו בורים, אבל יש עוד בורים, אתה אומר, זו נחמה.
לנו מותר להיות,
כן,
לא אסור.
כן, אבל לינקולן, כמובן, אנחנו מכירים את הרקע.
לחיים.
נכון, הוא היה אישיות וכו', וכל נושא העבדות, שגם דיברנו עליה, ואיך הוא באמת היה מבחינת מוסד הנשיאות?
אז אומרת... הוא באמת אבן דרך. קודם כל, מלחמת האזרחים מחייבת אותו. הרי ליטול סמכויות ולהרחיב את העוצמה ואת השליטה של הממשל הפדרלי, שכמותו לא היה עד לאותו רגע. כלומר, בעצם מיסודה, מ-1776 עד 1861, שמלחמת האזרחים פורצת, ולינקולן באמת הופך לחלוטין את התפיסה של הנשיאות, את הממשל הפדרלי, מבחינת העוצמה שלו. קודם כל, הרי צריך לנהל מלחמה, צריך לגייס צבא. לארצות הברית אין צבא עד הרגע הזה. יש כמה עשרות אלפי חיילים ב-Union Army, ערב מלחמת האזרחים. רוב הצבא בנוי על מיליציות, National Guard, שזה בסוף, ברגע שגם המדינות הדרום, בסוף 1860 מתחילות לפרוש, כמו דומינו, מהיוניון, נכון, שזה בעצם ארצות הברית, אז לינקולן פתאום צריך לנקוט כל מיני צעדים שאף אחד לא עשה לפני כן. קודם כל לגייס צבא. לינקולן מטיל בעזרת הקונגרס את המס הכנסה הראשון בהיסטוריה האמריקאית, כי צריך לממן את הצבא. הוא מתחיל לנהל את תעשיית מלחמה.
וזה משהו מאוד משמעותי, אגב, לא בקלות אתה גורם לאנשים לשלם, זאת אומרת, כך מעידים על כך שיש משטר, שיש משל, ודאי.
המשטר ממציא את עצמו.
כן.
ברגעים האלו של משבר, במקרה הזה משבר של מלחמה, יותר מאוחר נראה בזמן השפל הגדול והניו דיל, משבר כלכלי, אבל אז לינקולן, קודם כל יש את המס הכנסה הזה, יש את ההתחלה של ממשל שמנהל את התעשייה ואת הכלכלה, וזה תקדימי, כי תחשוב, בסופו של דבר, כל הוויכוח היום המרכזי בפוליטיקה האמריקאית, בעצם משנות ה-30, מהשפל הגדול, סובב סביב השאלה הזאת, מה תהיה מידת התערבות הממשל בחיי הפרט, ובמיוחד בחיים הכלכליים. וזה כבר מתחיל פה, כי לינקולן והבית הלבן למעשה, צובר סמכויות שלעולם לא היו לו, גם בהקשר של לנהל את המלחמה, גם בהקשר אבל של זכויות אזרח. לינקולן, אנחנו שוכחים, בגלל שיש את המיתוס, אבל הוא מטיל בעצם עוצר, כלומר מרשל לא, ממשל צבאי, על אזורים למשל של מרילנד, של כל המדינות בגבול עם הדרום, העיר בולטימור למשל.
Okay.
יש שם עוצר, יש שם משטר צבאי, הצבא מנהל Die. אותה. והוא עושה את כל הדברים האלה בלי אישור של הקונגרס, הוא עוצר אנשים בלי משפט, ומחזיק אותם הרבה מאוד זמן במעצר, ב-1861, 62, 63, כי הם אויבים של הצפון, הרבה מהם הם אנשים יש להם אמפתיות לדרום, והם עוזרים להם, אז באמת יש להם פשוט משפט אחד מאוד מפורסם, אקספארט מרימן, שהוא עוצר את מרימן, שהוא איזשהו בעל מטעים שעוזר לדרום, והוא לא נשפט אפילו, הרבה מאוד זמן, הוא לא נשפט, מחזיקים אותו, לא אומרים לו למה הוא מואשם, ולינקולן לוקח את הסמכויות הזה, כי הוא אומר, בזמן מלחמה, החוקה מאפשרת לי, וזה נכון, החוקה מאפשרת להקפיד את הזכויות האלו רק בעת של פלישה זרה או ריבליין, או מרד, וזה בסופו של דבר מה שהדרום עושה, הרי הוא מורד בחוקה. אז גם בהקשר הזה, הנשיא לוקח אליו סמכויות כמו להקפיא זכויות אזרח, להקפיא את הרבה מהזכויות שהחוקה מעניקה לכל אזרח. לינקולן מצדיק את זה, כי הוא אומר, אנחנו בשעת חירום, כמו תקנות שעת חירום בישראל, ולכן מותר
דווקא האומה שידועה בזכויות הכמעט מוחלטות, הנה אנחנו רואים שברגע שיש, וואו. אין זכויות אדם מוחלטות. כן,
אבל זכותו של לינקולן, אני אגיד שבניגוד לנשיאים אחרים יותר מאוחר, הוא דווקא, הוא מצדיק הכל, הוא הולך לקונגרס, והוא מנסה לפחות לשמר את השיטה ואת המשטר, הוא לא עושה את זה באופן שרירותי. אבל בכל מקרה, אז המלחמה בהחלט הופכת את המדינה הפדרלית, את וושינגטון הבירה, לחלק אינטגרלי מהחיים, וצריך לזכור שעד אותם רגעים, וושינגטון זה מקום מאוד שולי, זה מקום נידח, רוב העיר עצמה וואו. אין שם מדרכות אפילו, זה תמיד אוהבים לציין, עד אחרי המלחמה, כי הקונגרס לא רוצה, הרי וושינגטון בניגוד לכל עיר אחרת מנועל על ידי הקונגרס, על ידי ועדה של הקונגרס בזמנו, ואז הם לא רוצים להקצות כסף, למה צריכים להקצות כסף? שלא היו מדרכות בחלקים גדולים מוושינגטון הבירה, שזה משהו קטן, אבל זה משהו סמלי, אז המלחמה באמת, ולינקולן באופן אישי, באיכשהו מנהיג את האומה, לוקח את הדברים, והדוגמה הכי מפורסמת, דיברנו על צווים נשיאותיים, אנחנו שוחרים, שחרור העבדים זה צו נשיאותי, העבדים בו, יש 4 מיליון עבדים בדרום, במדינות המורדות באותן שנים, בעצם זה, נכון, מה ש-Emancipation Proclamation, שלינקולן מכריז בסוף 1862, שבעצם מהראשון לינואר 1863, כל העבדים בדרום, וזה חשוב, כי זה גם היום בצפון, ושם זה לא מתייחס אליהם, אבל הוא אומר, כל העבדים בדרום, במדינות המורדות, הם משוחררים, זה, מה זה בסוף השבר? העבדים מבחינה חוקית בדרום, הרי מה, היה להם מעמד של קניין, של רכוש, אז בעצם מה שהוא עושה ברגע הזה, זה הממשל המרכזי, הנשיא לוקח על עצמו.
זאת אומרת, זו פגיעה בזכות הקניין של...
הוא מלאים לך,
וואו.
זה הלאמה הגדולה בהיסטוריה האמריקאית.
פתאום.
4 מיליון דירות. כן,
כן, נכון,
וזה
נכון.
וזה בצו נשיאותי. אבל
העבדים היו, למי שלא הבין את העניין הכואב והמעוות כמובן, כפי שאנחנו מבינים היום, וגם אז... אז אנשים היו קניין, סוג של רכוש של אנשים אחרים. וזו הייתה פגיעה בזכות הקניין, המוגנת, מעניין. אז איך עשו את זה באמת מבחינה משפטית או חוקתית? פשוט עשו את זה.
הוא כתב,
כן.
בסוף הוא עשה את זה, הוא יכל לעשות את זה.
כמו סוג של הפקעה, כמו היום.
כן, היה לו את הכוח. ובסוף היה לו את הצבא, ואת היכולת המטועסת, שזה בסופו של דבר, בגלל זה הם מנצחים. כי יש להם צבא מודרני ותעשייה מודרנית ורכבות, מה שבדרום אין בשום צורה קרובה למה שהיה בצפון, והרבה יותר אנשים. זה הסיבה שמנצחים, לא בגלל ש... כל מיני, נכון, אסטרטגיה צבאית מבריקה או משהו כזה. אז זה פשוט גם, אז זה נקודת ציון מאוד חשובה, השנים האלו. צריך לזכור שאחרי מלחמת האזרחים, שוב, יש טען, דיברנו על הטנגו הזה, שוב, אז זה חוזר אחורה. יש הרבה נשיאים מאוד חלשים, והקונגרס באמת שוב שב ככה בסוף המאה ה-19. לשלוט בדברים, גם במדיניות חוץ, ועד שאנחנו נכנסים למאה ה-20, בתחילת המאה ה-20 למעשה, כל העסק מתהפך, ומתחילה להתפתח הנשיאות המודרנית, שזה הנשיאות שאנחנו מכירים היום, שבה הנשיא הוא המרכז, שבה מלוא המשקל, מלוא העוצמה נמצאת דווקא אצל הנשיא ולא אצל הקונגרס, וזה בגלל השינויים האדירים של המהפכה התעשייתית בתחילת המאה ה-20 והעת הפרוגרסיבית, שמאלצים את הממשל הפדרלי ואת הנשיא, גם אם הם לא רצו, ובחלק מקרים לא רצו, הם מאלצים אותם לפעול ולהתערב בצורה שלא הייתה כמו.
טוב, רגע לפני שנשמע שיר, מאוד מסקרן אותי כמי שבוחן את ההיסטוריה של הנשיאים בארצות הברית, מה אתה אומר על טראמפ, הנשיא האהוב על רבים כאן?
אהוב על רבים כאן, נכון. תשוב, זה תלוי מאיזה סיבות, מהפרספקטיבה הישראלית. מסוימת, אנשים מאוד אוהבים אותו כי הוא עשה, כעברת השגרירות והכרת הריבונות ברמת הגולן ודברים כאלה. זה, אלו הישגים אני חושב בטווח קצר, אם חושבים לטווח ארוך, האם טראמפ טוב לישראל, אני לא כל כך בטוח, אבל הבעיה היא בכלל, באופי של המשטר והאופי של הדמוקרטיות שבה אנחנו חיים, שאנחנו חושבים כל הזמן לטווח קצר, שהעברת השגרירות עכשיו, בצורה שבה זה נעשה, או הכרה בריבונות ברמת הגולן, בצורה שזה נעשה, בלי למשל, בלי למשל מנדט של הקונגרס, בלי מנדט של חוק בינלאומי, דברים כאלה, אני לא בטוח אם בטווח הארוך זה ייטיב עמנו, גם צריך לזכור, אחרי טראמפ יסיים את תפקידו, אם זה יהיה ב-2020 או ב-2024, מה יהיה הנשיא הבא? בסופו של דבר גם הדמוקרטים השתלטו מחזרה על הסנאט, האם הדברים לא יחזרו אחורה? יש דברים שאפשר, יש דברים שלא, את העניין עם השגרות זה כבר בטח שאי אפשר להחזיר אחורה, שזה דבר טוב. אבל כבר יהיה לזה גם מחיר, יהיה לזה בסופו של דבר מחיר.
טוב. הסרת חלק מהמוח לחולי פרקינסון לא תמיד אפקטיבית. מחקר ישראלי עשוי לסייע להחליט למי מחולי הפרקינסון מתאים ניתוח להסרת חלק מהתלמוס שבמוח, ולמי לא. הסיבה שעושים את הניתוח הזה היא להקל על תופעת הרעידות, אבל מתברר שהניתוח לא מסייע לכל החולים. המחקר הישראלי מציע בדיקה שמסייעת להחליט מראש למי הטיפול הפולשני יכול לעזור ולמי לא. הדברים פורסמו בין היתר ברדיולוג'י. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור גיל צור, רדיולוג בבית החולים רמב״ם וחוקר בטכניון. שלום לך.
אלן, מה נשמע?
בסדר, אנחנו נשמח קודם כל לשמוע על הסרת חלק מהתלמוס כפתרון לפרקינסון. לא אולי נתחיל מהגדרת המחלה הזו. מה קורה במוח שלנו כשאנחנו חולים בפרקינסון?
אוקיי, אז הטיפול הזה שפותח על ידי חברה ישראלית הוא מתאים גם לחולי פרקינסון וגם למחלה אחרת שנקראת רעד ראשוני, essential tremor. ובשתי המחלות האלה החולים סובלים מאיזשהו רעד קשה ש... בשלב מסוים כבר לא מגיב לטיפול התרופתי, ואז הם מגיעים לטיפולים יותר פולשניים, או במקרה שלנו, כמו שאמרת, איזושהי צריבה של חלק במוח.
עכשיו, מה גורם לרעידות האלה, לרעד הזה?
אז אנחנו לא יודעים, המדע לא יודע עדיין מה המנגנון שעומד בבסיס הרעד הזה. יש כל מיני תיאוריות, חלק קשורות לאזורים במוחון, מה שנקרא dented nucleus, וחלק קשורים לאזורים אחרים. אבל אנחנו עדיין לא בטוחים מה המנגנון המדויק שגורם לרעד.
אוקיי, אז איך מצב של צריבה או בעצם הסרה של חלק מהתלמוס, שמיד נלמד באמצעותך מה החלק הזה עושה במוח שלנו, איך הדבר הזה מקל? זאת אומרת, יודעים איך זה עובד או שפשוט עושים את זה ופשוט גילו את זה?
אז יודעים שהאזור הזה, איזשהו גרעין קטן קטן בתוך התלמוס, הוא חלק ממנגנון שהוא פעיל בצורה אבנורמלית בחולי רעד. ובעצם כבר כמה עשרות שנים יודעים שאם מגרים את זה על ידי אלקטרודות מבחוץ, את האזור הקטן הזה בתוך התלמוס, אז הרעד משתפר. מה שמיוחד בטיפול הזה שפיתחה חברה ישראלית בשם אינסייטק, זה שבעצם בלי להיכנס לגולגולת, בלי להיכנס לתוך המוח, אלא על ידי שימוש ב-MRI שמכוון גלי אולטרסאונד חיצוניים, אפשר בעצם לחמם ובהמשך לצרוב את המוקד הקטן הזה בתוך המוח.
הצריבה נעשית בלי פלישה פנימה, כן?
כן, זה כל היופי בטיפול הזה.
אוקיי, זאת אומרת, זו דרך לצרוב את המוח, קודם כל בלי להיכנס פנימה לתוך, לחורר את הגולגולת ולהיכנס פנימה, וזה באמת אפקטיבי באותה מידה?
זה אפקטיבי באותה מידה, זה מאוד מאוד יעיל, וזה בעיקר מאוד מאוד מדויק. זאת אומרת, השימוש ב-MRI כדי לכוון את הצריבה הזאת למקום שאנחנו רוצים, הוא מאוד מאוד מדויק, ומאפשר להימנע מתופעות לוואי שנגרמות על ידי פגיעה באזורים מסביב למוקד הקטן הזה שרוצים לצרוב.
אוקיי, MRI אנחנו מבינים באמת איך הוא עוזר לנו לכוון את הדברים, אבל מה בפועל צורב את התלמוס? זאת אומרת, מה במרכאות סכין המנתחים שמשתמשים בה?
אז מה שמבצע את הצריבה עצמה זה בעצם יותר מ-1,000 גלי אולטרסאונד, או אפשר אולי לחשוב זה בתור קרני אולטרסאונד, שמתמקדות, מתאבחות בנקודה מסוימת באמת בתוך התלמוס, ועל ידי זה אפשר בעצם לחמם את רקמת המוח במוקד הקטן הזה לטמפרטורה גבוהה, ולגרום לנזק בלתי הפיך לנוירונים שם, לרקמת המוח.
זאת אומרת, צריבה באמצעות גלי קול למעשה, נכון?
נכון, לגמרי.
וואו. טוב, עכשיו, אני מבין שההליך הזה הוא לא הדבר שבשלו אנחנו מדברים, זאת אומרת, ההליך הזה קיים, אבל אתם פיתחתם בדיקה שבאמצעותה אפשר לחזות למי הטיפול הזה מתאים.
נכון, בדיוק. אנחנו לקחנו את הנבדקים, את החולים האלה, ועל ידי שימוש בשיטות הדמיה המתקדמות, בדקנו אותם, סרקנו אותם לפני הטיפול, ובכמה נקודות ביקורת אחריו, וגייסנו הרבה מאוד חולים, וככה בעצם גילינו שעל ידי אחד מהפרמטרים, אחד מהשינויים המבניים שאפשר לזהות במוח, עוד לפני שהוא בכלל הגיע לטיפול, לפני שהחולה הגיע לצריבה, ניתן לחזות, לעשות פרדיקציה למי הטיפול יצליח ולמי הוא באמת מתאים. וככה גם לדייק כמובן את הטיפול, וגם להימנע מתופעות לוואי ומעוגמת נפש של חולים שעבורם הטיפול פחות מתאים.
וואו, טוב, אז הנה למדנו באמצעותך שני דברים. אחת, שצריבה או הסרה או פגיעה בחלק מהתלמוס שבמוח, באמצעות טיפול, מדובר בטיפול חדשני יחסית, למעשה תקיפת אותם נוירונים במוח, באמצעות גלי קול, זה טיפול שהוא אפקטיבי, אבל לא לכולם, ולכן פיתחתם איזושהי בדיקה שעשויה לסייע לאנשים שאמורים לעבור את ההליך הזה, כדי באמת לדעת האם זה מתאים להם.
נכון, בדיוק זה אחד הממצאים העיקריים במחקר. יש איזושהי שיטת הדמיה שמבוססת על דיפוזיה של מולקולות מים בתוך המוח, קוראים לשיטה הזאת DTI, ובעצם על ידי השימוש בשיטה הזאת, מצאנו שאנחנו יכולים להסתכל על התלמוס לפני הצריבה, ולהגיד לאלו חולים יהיו באמת מתאימים לטיפול הזה.
עכשיו, אם נגלגל מעט את השיחה לאחור, אנחנו מדברים על אפשרות לנתח או לצרוב נוירונים במוח באמצעות גלי קול. זה משהו שיכול לשמש אותנו לעוד ניתוחים? זאת אומרת, זה נשמע כמו פתח לסכין מנתחים חדשה.
נכון, אז בהחלט הטיפול הזה הוא קיים 8 שנים בשביל חולי רעד, כמו שאמרנו, אבל בהחלט נעשים שימושים חדשים. כבר רק לאחרונה התפרסם על שימוש כדי לפתוח את המחסום דם מוח, זה איזשהו מחסום שקיים לנו בתוך המוח שמפריע למעבר של חומרים, או מפריע או מונע מעבר של חומרים מהדם לרקמת המוח, ובעצם בחולי אלצהיימר הצליחו על ידי השימוש בטכנולוגיה הזאת לפתוח את המחסום הזה, ויש לזה השפעות חיוביות למשל על האלצהיימר. כמובן שהשימושים האפשריים הם מאוד רחבים לגידולים וכדומה, ובהחלט בעתיד ייתכן שאנחנו נראה את השימושים האלה.
אוהב, תודה לך על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור גיל צור, רדיולוג בבית החולים רמב״ם וחוקר בטכניון, תודה לך.
תודה רבה.
ואנחנו ממשיכים לעניין הבא, תוקים טובי לב לפחות זה לזה. תוקים מעניקים זה לזה מתנות ללא הבטחה לגמול, כך עולה מניסוי שערכו חוקרים. מהמכון לאורניתולוגיה בגרמניה, סוג זה של התנהגות נרשם עד כה רק אצל בני אדם, גם לא אצל כולם כמובן, אורנגוטנגים ועוד כמה מינים. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה, שלום לך.
שלום דודו.
אז כן, אנחנו, טוב, אולי בגלל הדררות אני קצת, יש לי דעה קדומה קצת על תוקים, כי זה מין פולש וכולי, בוא נדבר על המחקר עצמו, בבקשה.
כן, אז רק נגיד באמת שהחידוש של המחקר הוא שזה בעצם פעם ראשונה שרואים התנהגות פרו-חברתית בסוג של בעל חיים שהוא לא יונק. כי ההתנהגויות האלה עד היום הראו אותם בסוגים שונים של יונקים. בני אדם, כמו שאמרת, חלק מהקופי על, אפילו חולדות, לפני כמה שנים יצא מחקר שראה התנהגויות כאלה, וזה באמת פעם ראשונה שהראו את זה בטוקים, זה מין טוקים אפורים כאלה. ומה שבעצם עשו שם זה ימנו את הטוקים לבצע איזושהי התנהגות שהם בעצם מקבלים כמו מין מטבעות כסף כאלה, וכשהם מושיטים את המטבע דרך חור בכלוב לחוקר, הם מקבלים בתמורה איזשהו אגוז שהם מאוד מאוד אוהבים לאכול. ואז בעצם שמו אותם יחד עם עוד טוקי, וראו שהם מעבירים את המטבעות האלה לטוקי השני, כדי שגם הוא יוכל לקבל את הפרס, והם עושים את זה בלי תהליך של למידה. זאת אומרת, החוקרת שם אמרה שזה מאוד הפתיע אותם, שברגע ששמו אותם בזוגות, זה בא להם בצורה מאוד מאוד טבעית, והיה להם מאוד ברור ש... אני מעביר את המטבע הזה לחבר שלי יוסי, כי גם ליוסי, סתם, אני עושה פרשנות, כן?
לא, אבל זה ליוסי מאוד מסכן, כי גוד. אנחנו יודעים שלכל התנהגות אמור להיות לפחות איזשהו יתרון אבולוציוני, אז איך זה עוזר להם? מעניין.
זה באמת מעניין, ומה שעוד יותר מעניין זה שכשהם העבירו לטוקי השני את המטבע, הם לא ידעו שהם תמורת זה יקבלו איזושהי... תמורה, או כאילו מבחינתם זה לא, לא הייתה פה איזושהי מחשבה שאומרת, אני אעשה עכשיו משהו טוב, אחרי זה אני ארוויח מזה באיזשהו אופן. אנחנו יודעים שבאופן כללי, התנהגויות חברתיות, החשיבות האבולוציונית שלהם היא בעצם הכוח של הקבוצה. ברגע שאתה מפגין התנהגות חברתית, אז אתה יודע, היום אני עוזר לך, מחר אתה תעזור לי בעת צרה.
זהו, אז יכול להיות שבאמת היתרון הוא עבור כל המין, ואולי גם זה קצת היתרון עבורנו בני האדם, נכון? העזרה הדדית, או... אכפתיות זה משהו שהוא נותן, מעניק יתרון בחברות מסוימות.
נכון, ההנחה האבולוציונית היא שזה לא איזשהו אלטוריזם טהור, אלא שבעצם יש פה, שוב, לא ברמת האינדיבידואל הבודד, אלא באמת ברמת הקבוצה, איזשהו כלי הישרדותי שאומר, אנחנו ביחד עוזרים אחד לשני, כקבוצה יהיה לנו יותר קל בעצם לפרוד ולהעביר את הגנים שלנו הלאה לדורות הבאים. והנה, אנחנו רואים שאנחנו לא כאלה מיוחדים בדבר הזה.
גם לא בטוב הלב שלנו.
גם לא בטוב הלב שלנו, נכון. אני הזכרתי קודם את המחקר בחולדות, באמת גם לפני כמה שנים שיצא המחקר הזה בחולדות, שהראה שגם בחולדות יש כאלה התנהגויות, אז אנשים האלה מאוד קשה לקבל את זה, אבל זה שם.
מסקרן מאוד, טוקים יכולים גם לעזור, הם טובי לב כלפי מינים אחרים, או שאכפת להם רק מעצמם?
אז זו שאלה טובה, צריך לבדוק את זה במחקר המשך.
מעניין. מעניין אותי עד כמה אכפת להם מאיתנו, כי אנחנו כן אכפת לנו מבעלי חיים, לא לרובנו לפחות.
לרובנו, כן. לדררות בחצר שלי כנראה לא אכפת ממני, כי הם עושות רעש אלוהים מהבוקר הלילה.
זה בטוח, זהו, המינים הפולשים האלה, גם המיינות וגם הדררות, מבחינתי, זה קצת אויב, לפחות כך זה הוגדר, לא? מין פולש.
נכון, אני איתך בקטע.
כן. טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור נועה ארבל דמי, מרכז סגול למוח, ותודה, מרכז הבינתחומי הרצליה. תודה.
בשמחה.
אנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה מתוך שתיים שלנו. תודה רבה למי שהיה כאן שעתיים מרתקות, דוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארה״ב בשיתוף תוכנית פולברייט. הוא מרצה להיסטוריה ולממשל באוניברסיטת תל אביב. אגב, הבטחת לנו מי היה הנשיא הגרוע ביותר בעיניך. אתה לא רוצה להכתיר את הטוב ביותר. מה אתה אומר?
זה שאלה יחסית. מי ש... נכון, מישהו שמרן, מי שמתנגד לממשל, אז הוא יראה באנשים שצמצמו את הכוח של הממשל כנשיא הטוב. מי שבעד מדינת רווחה נדיבה וכוח נשיאותי מוגבר כמו רוזוולט, ג'ונסון וכדומה, אז הם יבחרו אנשים נשיאים דמוקרטיים. קשה לומר מי הכי טוב, אנחנו יודעים, אבל מי הכי גרוע.
מי?
לפחות עד כה, זה משתנה כל הזמן. אני חושב שבשלישייה מובילה ברוב הסקרים והשאלונים של היסטוריונים, זה תמיד, זה ג'יימס ביוקנן, שהוא הנשיא לפני לינקולן, שלמעשה לא מונע את ההידרדרות למלחמת האזרחים. הרברט הובר, שכמובן הוא הנשיא בזמן השפל הגדול, שכל העסק קורס ב-1929. ויש כבר מי שהתחילו לדבר על בוש, הבוש הבן, כמובן כאחד מהנשיאים הגרועים, אבל נראה מה יהיה עם הממשל טראמפ, נראה לאן זה הולך.
נמשיך לעקוב, תודה רבה לעורך אז חסון המפיקים עם אלכסנדר לויקיר ואבי שומע לביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי, שיהיה לכם יום נעים ושקט ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, תודה. Thank you.